אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב ולילה טוב לכם בירושלים, מאזיני קול חי 93.8. התוכנית שלנו הערב היא תוכנית מאוד מיוחדת לזכרו של ידיד נפשי, ידידי היקר, רב מוישה גרילק. אנחנו נשוחח עם הרב מוישה גרילק, עם בנו, עם בעל תשובה שחזר ממנו, עם הרב ישראל מרלאו, עם הרב אליהו גוט ועוד דמויות שיספרו על הקשר שלהם המיוחד עם רב מוישה גרילק. אבל לפני שנפתח עם מוישה גרילק, משהו ששלח לי הבן שלי לפני כמה דקות, והוא כותב לי כך, כותב לי הבן שלי נחום גליס, שיהיה לו מזל טוב, נולדה לו בת, נכדה שלי, אז הנה מה שהוא כותב לי. כשהלבנה מתכסה במוצאי שבת, אותו החודש אינו מוצלח. הנה שמעתי דבר מופלא, כידוע שרבן המשנה ברורה, לא מרבה להביא בחיבורו עניינים. אך בהלכות ראש חודש, סימן תף כף וו, סימן קטן דלת, כתב דבר נורא, בשם המגיד משרים. סימן זה יהיה בידך. בחודש שתברכו ברכת הלבנה במוצאי שבת, תמצאו הצלחה. וכשתכסה ותיעלם, ולא יוכלו לברך אותו, החודש לא יהיה מוצלח, חז ושלום. והנה במוצאי שבת האחרון, פרשת נשוא תפשין פי ג' עם ישראל, הדרים בארץ הקודש, בכל מקומות מושבותיהם, לא הצליחו לקדש את הלבנה, משום שנתכסו השמיים באבים, ומלבד מה שזה דבר שאינו מצוי כל כך בחודשי הקיץ, ואם יראה כן, יהיה רק בעיר אחת או שניים. אבל שבכל ארץ ישראל יקרה כדבר הזה, הוא דבר פלאי ביותר, שאפילו בימי החורף, המעוננים שיראה שלא מקדשים הלבנה באיזה ערים וקהילות, בכל מקום הרי בחלקים אחרים בארץ מקדשים, ואילו כאן כל ארץ ישראל לא הצליחו לקדש את הלבנה, ודבר זה לא אירוע, לא אירע כמה שנים, כמו ששמעתי מתלמיד חכם שמדקדק לבחון זה בכל חודש וחודש. ומיד לאחר מכן נסתלק ממנו מרן ראש הישיבה רבינו יחמיל גרשון ברב צבי יהודה אדלשטיין זכר צדיק קדוש לברכה, והדברים נוראים, פחד פחדים. אז זה לפתיח על העניין הזה שמה שקרה במוצאי שבת האחרון. ואנחנו על דמותו של רב מוישה גרילק. רב מוישה גרילק נולד בתפריש צדיק וב לפני 87 שנים באנטוורפן שבבלגיה למשפחה חסידית יוצאת פולין. חסידי גור, עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נמלט לצרפת עם משפחתו, שם הם חיו תחת שלטון וישאי במסווה של גויים. בשנת 1942, בהיותו בגיל 6, הבריח את הגבול לשוויץ לבד עם 3 ילדים נוספים קטנים ממנו, ושם גדל אצל הורים מאמצים עד סוף המלחמה. אנחנו נשמע בתוכנית כמה אנשים שמספרים על התקופה הזאת. בשנת 1945 עולה עם הוריו לארץ ישראל, מתגורר בבני ברק, ורב מוישה גרילק למד בישיבות החרדיות לתאיות כל תורה ופוניביץ'. יש הרבה מה לדבר על דמותו של רב מוישה גרילק, אבל רב מוישה גרילק, אני הכרתי אותו בפעילים בבני ברק בשנת תשל"ב. הוא נסע לשליחות, חזרה מהשליחות, ואני פגש אותו בפעילים, הוא בא לכתוב, הוא התחיל לכתוב על הפעילים בעיתון המודיע, שזה היה מאוד מעניין שהמודיע הסכימו להכניס דברים של הפעילים, אבל הוא הגיע למשרד של הפעילים בבני ברק, כתב של המדבט, אני הקמתי אז בלמד א', הקמתי את הישיבות בין הזמנים, שאחרי זה קראו זה ישיבות לעם. ישיבות בין הזמנים הוקם בעידודו, בזמנתו של הדוד שלי, רב שולם, הגאון הצדיק, רב שולם שבדרון. הוא גם נסע בזמנו לרב שח כדי לדבר איתו על הנושא של ישיבות בין הזמנים. רב מוישה גרילק בא עם רעיון להקים אוהלים. להקים אוהלים, והקמנו את זה בבני אייש, בירוחם, במצפה רימון, ואז קראו לזה גם ישיבות לעם. אוהלים ששם יבואו החבר'ה שבישיבות בין הזמנים, יהיו באוהלים ושם יקרבו את הנוער שנמצא בתוך היישובים האלו, וזו הייתה פעילות מאוד מעניינת. אחרי תקופה הוא הגיע אליי עם בן יגאל, זכרונו לברכה, להציע לי להיות רכז מערכת של יתד נאמן, לאור הרקע שאבי היה במערכת המודיע, אז יש לי איזשהו רקע של תקשורת, של כתיבה, שאני אבוא להיות רכז מערכת ביתד נאמן. והצטרפתי אליהם, אז היה בשדרות יהודה לוי בתל אביב, הוקמה המערכת של יתד נאמן. אחרי זה המערכת עברה למקומות אחרים, הגיעה גם לבני ברק, בכל מיני חורים שהוקם העיתון, והייתי מגיע לתל אביב בכל יום, לקחת ממנו את המערכת. הייתי מגיע לקראת אחרי הצהריים ערב, לקחת ממנו את המערכת. בידי נשמרו העיתונים של אז, יש שם מאמר על אדמו"ר מאוזרוב, שהיה דודו, מאמר מקיף מאוד מיוחד לדוקטור נתן בירנבום, 6 עמודים, במוסף של פסח של שנת תשמ"ז. הוא השקיע המון מאמצים בכתיבה על דוקטור נתן בירנבום, היה לו סיבה, הוא זכה גם לשבת על ברכיו של דוקטור בעל תשובה המפורסם, דוקטור נתן בירנבום. הוא כתב גם מאמר גדול על פסח, עם הצאצאים של הנוסעים בפורטוגל. הוא כתב מאמר על התקווה, מאמר ביום ההילולה של הרמח"ל, היה 240 שנה לפטירתו של הרמח"ל. רעיון מאוד 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 אחד היה גם בעידודו של מרן הרב שך לעשות מוסף על בעל התניא. ורבי שגריל הכמונה לעשות את המוסף הזה, בלי שאנשים ידעו שהולכים לעשות מוסף על בעל התניא. אני זוכר שאחרי שהמוסף היה מוכן, הגענו גם למרן הרב שך, הוא שאל מתי מדפיסים את המוספים, אמרת לו שזה יהיה מדפיסים ביום רביעי בלילה, אז שנשמור את זה במחסן של העיתון, שלא ידעו בכלל שזה יצא, רק ביום שישי בבוקר, כשאנשים יקבלו את העיתון, יראו את המוסף הזה לבעל התניא. באותה תקופה הוא גם כתב את הניצוצות, היו מערכות קשות מסביב לעיתון יתד נאמן, לא את הכל אפשר לדבר, לא את הכל אפשר לפרסם, אבל היו דמויות שהפריעו לעיתון, רצו שהעיתון יצא יותר בקנאות ויותר במלחמות, ורמוישה שהיה גר בתל אביב, אני גרתי בירושלים, היה לנו יותר נוח הסיפור הזה של הקנאות של בני ברק. רב שמואל חסיד, שהיה בתחילת העיתון, עזב את העיתון כי הוא גר בבני ברק, וכל הזמן באו לספר לו, לדבר איתו על מה שקורה בעיתון. לעיתון הצטרפו מספר דמויות, היה בני רבינוביץ', שהיה בזמנו אחרי על חלוקת העיתון בדרום הארץ, ויש בידי עדיין מכתב שכותבת לי אשתו שהוא יודע לכתוב, אני אצרף אותו לעיתון לכתיבה. היה עוד אחד מהכותבים בעיתון, כתיבה מאוד מיוחדת, יוסי שווינגר, שהיום מנכ"ל מרכז המקומות הקדושים, ושווינגר כתב תחת יהוד ירושלמי. היה גם צביקה יעקובסון שכתב בעיתון, היה את ישראל פרידמן, שכתב המון בעיתון, הוא היה גר בתח תקווה, שלח מאמרים מאוד מיוחדים לעיתון, והוא נשאר עד היום העורך של יתד נאמן. היה גם את יצחק רוט, היה את ברוך רוזנבלום, היום זה הרב, קראו לו ברוך שושם בעיתון, היום זה הרב ברוך רוזנבלום, המגיד משרים, זה שמוסר שיעורים מאוד מיוחדים. היה תקופה שפרשנו מהעיתון. פרשנו מהעיתון בגלל החלק הזה של הקנאות של העיתון. ואז כתבנו מכתב למרן הרב שך. המכתב נמצא בידי, מכתב בכ"ד ניסן, תשמ"ח, כתבנו, יש לי את העתק של המכתב, למורנו, מורה דרכנו, מרן ראש הישיבה שליטה, מזה כ3 שנים שאנחנו החתומים מטה, פועלים בעיתון יתד נאמן, שבהשראת מרן ראש הישיבה שליטה, כל אותה עת אנחנו נתונים למסע השמצות ורינונים מצד כל מיני אברכים שאינם שבעי רצון מדרכו של העיתון, הם רוצים שעיתון של מלחמות, של ליבוי מחלוקת ושמחה לעד, הם רוצים לתקוף ולא לא ללחם בכל החזיתות. דרך זו הוציאה לעיתון שם של עיתון של מחלוקת. בקיצור, מכתב ארוך מאוד שאנחנו מפרטים למה אנחנו לא יכולים להמשיך להיות בעיתון. אנחנו נמשיך עם עיתון של קנאות, ואם מרן ראש הישיבה רוצה, אז שיקרא להם לאותם אלו שרוצים לעשות עיתון מסוג אחר. אנחנו נשאר בעיתון כזה, מכתב מאוד כואב שכתבנו בזמנו. ואז עזבנו, עזבנו, וגם כתבנו מכתב למוישה גרינימן, שהוא היה אז מנכ"ל העיתון, ואני עזבתי, אני הייתי זוג צעיר, פרנסה, נקראתי לעזור בעיתון ערב שבת, ואחר כך כעורך העיתון, עם אמרים שכתב שם מוישה גרילק, ואם הוא לא כתב פטור יבלוי, כל אחד כתב בסגנון אחר, בסגנונות מאוד מיוחדים, שכתב אותו מוישה גרילק, ואם הוא לא טוב יבלוי. באיזשהו שלב נפתח גם העיתון יום השישי, כשהם פרשו מעיתון ערב שבת, ורמישה אותה תקופה מתחיל לכתוב ספרים וליצוצות. נפגשנו פעם בשבוע בכל מיני מקומות לדון על כל מיני נושאים, על כל מיני עניינים. את הסמינר הראשון שרגנו אור שמח, זה היה סמינר במלון מצדה בערד. אני הופעתי בערב בסיפורי ירושלים, קצת לרענן את כל הרצאות שהיו בסמינרים, להביא סיפורי ירושלים. היה סמינר נוסף שהיה במלון מרגוע, ממול, זה היה סמינר של הרב ניסים יגן, במלון מרגוע. זו התקופה שרמישה הסתובב הרבה בסמינרים. באיזשהו שלב היה עיתון שקראו לו עיתון משפחה. עיתון משפחה היה ירחון, שערך אותו אשר צוקרמן, הוא הכניס כשותף את יודקי פלאי. ובשלב החליט יודקי פלאי שעושים העיתון, אולי עושים אותו כשבועון, הוא קרא לי, ישבנו בכמה פגישות אצלו בבית בארנוף, ודיברנו לעשות את העיתון לשבועון. ככה נפרדו דרכם של יודקי פלאי ואשר צוקרמן, להפוך את העיתון לשבועון. היינו שנינו, אני ורמושה גרידק, שהיינו בלי פרנסה, ואז אני הצעתי לו ליודקי פלאי שיקח את מוישה גרילק, אחרי שהתקופה קצרה עם צוקרמן, לקח את מוישה גרילק כעורך, ואני אהיה העוזר שלו. אחרי מספר פגישות, זה מה שיצא, יש לי עדיין את התמונות עם העיתון הראשון שיצא של עיתון משפחה, שהפך אחרי זה משך התקופה לעיתון מאוד מיוחד, מאוד פופולרי, עיתון שמביא כל מיני מאמרים מאוד מיוחדים, מאוד יפים. באיזשהו שלב, רמישה גרילק יצא לפנסיה, והפסיק לכתוב בעיתון, רק היה לו תואר בתוך העיתון. אנחנו רוצים לדבר עם בנו המיוחד, שיש לו ברוך השם רמישה גרילק משפחה ענפה, עם בנים ונכדים וחתנים. אנחנו רוצים לדבר עם אחד מבניו, הרב יוחנן. שלום לך, הרב יוחנן גרילק.
שלום וברכה. בישראל.
אבא מוישה, בטח יהיה קשה מאוד אתה כבן לספר עליו את כל מה שאתה יודע, אבל אתה עם המון, ראית והשתתפת איתו, נסעת איתו בטח לסמינרים, ראית גם את ההתלבטויות שלו בכל מיני דברים כשהוא כתב, ואני זוכר את הכתיבה שלו, והכתיבה הייתה מאוד מיוחדת. כל מה שהוא הוציא זה עם הרבה דם ונשמה, הוא השקיע בכל ספר ובכל מאמר שלו, בכל טור שהוא כתב. אז בוא תשתף אותנו קצת, הבית.
בוא נגדיר ככה, אני הבן הבכור שלו, ואני מכיר חלק מאותם מהחיים שהייתי בבית עד שיצאתי לישיבות. לאבא היה מאוד חשוב, למרות שחלק גדול מהנערים בני גילי אז בתל אביב של אז לא נסו כל כך רחוק, אבל אבא היה מאוד חשוב שאני אלך לישיבה על תארת הקודש. אז היה בתל אביב את היישוב, והיה כל מיני מקומות אחרים יותר קרובים, ונסעתי כבר בגיל יחסית צעיר לישיבת כל תורה, ומאז כבר לא הייתי כל כך בן בית ביום יום, שבוע שבוע, שבת שבת. אבל אני בגדול רוצה להתחיל לפני כן, שאצל אבא הכל היה, הכל תחושה של שליחות. אבא תמיד הרגיש שהוא נמצא בעולם הזה, הוא נמצא בתחושה של שליחות. הוא חזר לנו עד סוף ימיו תמיד על המשפט הזה. היטלר שרף בין מיליון למיליון וחצי ילדים יהודים שנרדפו, ברחו ונסו במרחבי אירופה בדיוק כמוני. ולמה אותי הקדוש ברוך הוא השאיר לפליטה? אם הקדוש ברוך הוא השאיר אותי לפליטה, אז ברור שאני חלה עליי איזושהי חובת שליחות. כמובן, הוא תמיד שיתף את זה, וזה הוא כבר קיבל מאמו זכרונה לברכה, סבתא, מרת אבל חיה, שאני חייב הכרת הטוב לבורא עולם. סבתא תמיד הייתה חוזרת על הפסוק בתהילים ק"ג, ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו, למרות שהיא איבדה את כל משפחתה, את כל משפחת סבא, את כל המשפחות שלהם. עכשיו אני נזכר תוך כדי דיבור, שאבא תמיד היה מספר לי שסבא זכרונו לברכה אמר לו בתור ילד קטן, אחרי שהם הגיעו משוויץ ארצה, סבא זכרונו לברכה היה אומר לו, תדע לך, אני בשבילך כמו האדם הראשון. האדם הראשון לבנים שלו אמר להם, אין לכם דודים, אין לכם סבים, אין לכם בני דודים, אין לכם משפחה, אין לכם שום דבר. אותו דבר גם אני כלפיך. ואף על פי כן, הם תמיד הודו לקדוש ברוך הוא על נס ההצלה הכללי שלהם בתור משפחה, וכמובן כל אחד ואחד, תוכם זה אבא, זכרונו לברכה, הרי מכפרת משכבו, שהוא תמיד הרגיש רגשי הכרת הטוב לריבונו של עולם, שהוא השאיר אותו, אם אני מפעם לפעם קצת מתרגש, כי אני נכנס לתוך התמונה, תסלחו לי, שהוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא הותיר אותו כאוד מוצל מאש, וחלה עליו חובת שליחות. ממילא בער בו הרבה להשיב רבים מהאבון, בער בו מאוד מאוד להנגיש את התורה, את היידישקייט, גם לציבור שלא גדל על ברכי התורה, גם לכל הדור של התינוקות שנשבו, הדור שגדל פה בארץ אחרי השואה, ומילא צמחו כל המפעלים שלו. עכשיו, אם יש איזה מפעל מסוים שאתה רוצה שאני אדבר אליו, תשאל אותי, בכל אופן, זה בגדול הפתיחה של העניין.
תראה, הזכרת את הסבא, אני זוכר את הסבא שלך שבא ליחי קלה בבית וגן בירושלים, ואני פעם אחת רואה אותו יושב בחוץ לספסל, סתם באיזשהו בוקר, ואני אומר לו, למה אתה יושב פה, לא נכנס פנימה לשיעור? הוא אומר, שמש, מתנת חינם בקדוש ברוך הוא, זכיתי לשבת על השמש של ירושלים.
נפלא, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל זה ככה חיו שם בבית, אצל הסבא והסבתא, וזה עבר לאבא ברמה חברה ושסה גידה. כל הזמן להכיר טובה לקדוש ברוך הוא.
אז אתה רוצה שנדבר על זה יותר, החזרה בתשובה שלו. אני פוגש במשך הימים האחרונים מאז השיבה, וקמתי מהשיבה, אנשים שאומרים לי, אתה עושה תוכנית על רמי שגרילה, כאני ואני ואני בהרצאה פה, בהרצאה שם, בכל מיני מקומות שהוא ירצה, שהוא דיבר, על אף שמי שמכיר את תרחים, יודעים על כל מיני מרצים שהיו שם, אבל הוא היה הפתיח של ההרצאות. אני עוד זוכר הייתה תקופה שהיו הרצאות כבדות בערכים שזה, ענבל ואחרים ומושה פרנק, אז אני הייתי בא לשם לספר להם סיפורים, כדי שיראו שיש גם דתי. אז זו הייתה החלטה של אבא שלך, הוא הציע לי לבוא לשם בסוף היום לקראת הלילה, לבוא לספר
איש עם חזות חרדית, עם מעיל ארוך, עם זקן, כובע עגול.
נכון, מספר סיפורים על ירושלים, מתבדח על הציבור החרדי ועל כל מיני מנהגים מעניינים. לבוא לדבר עם האנשים, מי שהכיר אותו, לדבר עם אנשים בגובה העיניים, וקצת, שלא ייכנסו ללחץ מהתורה, מהיהדות, וכן הלאה. יש גם דברים אחרים.
תראה, אבא נתן בכלל, סליחה שאני קוטע אותך, אבא נתן בכלל בסמינרים הראשונים, וזה אני זוכר, עוד הייתי בחור צעיר, עוד לפני הניסויים, ואישר לי את זה שלום סרברני, גם בשיבה של אמא, וגם עכשיו בשיבה של אבא. אבא נתן להם בכלל את כל הצורה. צבי ענבל ושלום טרבניק היו שני אקדמאים בוגרי הטכניון, אפשר לקרוא לשניהם, שהם יבדלו לחיים ארוכים, שני עילויים, מוכשרים מאוד, אינטליגנטים מאוד, והם בנו הרצאות משלהם, לפי התפיסה שלהם את היהדות, איך לשכנע את הציבור החילוני. אבל הם הרגישו שחסר להם חומרים, הם הרגישו שחסר להם איזה לבנות, איזה מה שנקרא סיסטם, איך להשפיע על ציבור, לבנות תוכנית שתמלא סמינריון שלם. ואז שלום סבריק לא זוכר מי, אבל הוא אומר שמישהו הציע להם, אמר להם, תראו, יש, אמנם הוא אדם חרדי שגדל בישיבות, וגדל בכוללים, וגדל באווירה החרדית, ובהוויה החרדית, ובחברה החרדית, אבל אני אומר לכם, הוא הפרופסור לכל הדברים האלו, והוא מומחה בדברים האלו, התייעצו איתו. ואז שלום אמר לי, שלום פרדרניק, שברגע שהכרנו את אבא, מאותו יום והלאה הוא היה אורים בטומים שלנו. וכך נבנה, ואני מדבר על פי עדות שלו, ומילתא דאביד אלגלוי, אפשר הרי תמיד לראיין אותו ולשאול אותו, וכך נבנה כל מי שמכיר והכיר את הסמינרים של ערכים, הפרויקט הענק שלהם שנקרא על כשל, שרק לאחרונה שמעתי שהיום בחלק מהישיבות הקדושות זה כבר גם נכנס בקמפים, מקומות במסגרת קירוב קרובים, הפרויקט של על כשל. שמעתי בישיבת חברון זה היה, בישיבת וולפסון זה כבר היה, וזה עושה רושם גדול מאוד להשיב רבים מהאבון.
וזה פרויקט כזה שמתחיל מהבוקר ונגמר בלילה. זאת אומרת, זה לא איזושהי הרצאה אחת, ובזה נגמר
כן,
העניין.
נכון.
זה הרצאה, נכון. זה התכנון שלו היה, לתת את, את האווירה, לתקשורת אנשים להרצאה כזאת, שהם קשורים להרצאה מהבוקר עד הלילה.
אז חלק מבניית התוכנית זה גם היה להביא את הדמות שבעיני החילוני המנוכר, הדמות התיאורית שמביאים אברך צעיר בשם הרב ישראל גלי, ופתאום לספר להם סיפורים מעולם, שאצלהם זה נראה מעולם הירח, מהמעטים, והם פתאום רואים את הגדלות של האנשים, את הגדלות של המשפחות החרדיות, ואת ההוויה החרדית, זה היה חלק מהרעיון שלו, ככה לקרב אותם, שיכירו ושידעו ושיבינו על מה מדובר בכלל.
נכון. עכשיו אתה מלווה את אבא מסמינר לסמינר, יוצאים ביום רביעי לכמה ימים, חוזרים חזרה הביתה, מקפלים את המזוודות, ואחרי יומיים שוב נוסעים לעוד איזשהו סמינר. איך הייתה האווירה הזאת, לנסוע מסמינר לסמינר, ואתם גרים בתל אביב, אתם לא גרים באיזשהו קריית צאנז, או עזרה תורה?
זה אני חייב להזכיר בקונטקסט הזה, שזה הכל בזכות אמא. אמא הלכה לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. כשהיא ראתה שאצל אבא זה בוער לו, העניין הזה להחזיר אנשים, לקרב אנשים, להסביר לאנשים, ולאבא בער תמיד, אבא באיזשהו מקום תמיד חי את הציבור, הוא היה איש של ציבור, שבער בו, אני רגע נכנס לנקודה אחרת, לא ממש למה ששאלת אותי, אבל אני מיד חוזר לשאלתך, בער בו עוולות ציבוריות, בער בו הרבה דברים, ולכן גם כל הכתיבה שלו הייתה מסביב, לכל מיני דברים שצריך לתקן בציבור, ובעיקר בציבור הכללי, הכלל ישראלי ואחר כך הכלל עולמי היהודי, שלקרב יהודים להבינו שבשמיים. ואמא הלכה אחריו, אני לא רוצה להגיד אחריו אחרי כל השיגונות שלו, כי היום במקרו, כשאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של שנים, אז אנחנו רואים איזה מפעל חיים אדיר הוא יצר פה. אבל בזמנו זה באמת הרבה פעמים היה קשה, הרבה פעמים לא היה נוח. אנחנו היינו משפחה מאוד משפחתית, וגרנו בתל אביב עם דודים ודודות, עם סבא וסבתא, כל שבת כולם היו מתאספים ביחד, וזה היה חוויה משפחתית, ואמא תמיד הייתה צריכה לוותר על זה, על אותה חוויה משפחתית. אמא תמכה וסעדה את ההורים שלה שגרו בקרבת מקום אלינו, ותמיד הייתה צריכה גם לוותר על זה, ואבא תמיד צריך לנסוע, צריך ללכת, ותמיד נשארים, מגיעים לסמינרים ראשונים ויוצאים אחרונים, כי אצל אבא, אתה ודאי הכרת אותו, כשהסמינר מסתיים באותו סימפוזיון ארוך בלילה, אז שכולם הולכים ועוזבים למחרת בבוקר אחרי לילה ללא שינה, וגם חלק גדול מהמרצים כבר מיד נוסעים, כבר עייפים, אבא עוד נשאר לדבר עד האחרון האנשים, ואמא נשארת על עומדה, והיא גם מדברת עם נשים, אנשים, היא נתנה את כל מה שהיום מוריד, את כל הפייט, את כל הכוח. אז אבא ידע שמבחינת הבית, תמיד יש לו, נקרא, קרדיט פתוח. יש סמינר, נוסעים. יש חוג בית, נוסעים. יש פאנל, נוסעים. וזה הרבה הרבה בזכותה.
בהחלט, יש עוד אחד שנתן לו הבית הזכות, אתם גרתם בבלפור, לא רחוק מכם שדרות רוטשילד 112, מנחם. מנחם כן, עם הסיפור של אור שמח, עם מה שהיה שם נאסה ונשמה. נאסה ונשמה, זה היה לא רחוק, והיה המון קשר בעניין הזה.
נכון, ומנחם, אתה הרי הכרת אותו טוב, מנחם היה לו משהו גם מיוחד, ש... שגם היה צד השווה בין אבא למנחם, זאת אומרת, אני יכול להיות שכלום בן מעיד על אביו, אבל אני חושב שאבא בסך הכל היה יותר בחלק של התלמיד חכם, אבל מנחם היה גם באותה רמה אינטליגנטית של אבא, וגם ידע המון, גם בתורה וגם בחוכמה, ולמנחם היה דבר שבזה הוא היה, מה שנקרא היום, שר ומיוחד. מנחם היה לו חוש הומור מיוחד מאוד, והוא ידע בחוש הומור הזה לנצל אותו ולנתב אותו, איך לקרב יהודים, אפילו רחוקים, מנוכרים, הייתי אומר אפילו עוינים, ונראה לי, וזו הרגשה ממש אישית שלי, שאני עכשיו אומר לך את פעם ראשונה, שחלק מהקליק של מנחם עם אורי זוהר, שכולם יודעים שמנחם היה אחד מהראשונים שהשיבו את אורי זוהר, שאורי זוהר עם ההומור הטבעי שלו, אורי זוהר היה סטנדאפיסט, אורי זוהר היה ידוע כאחד ההומוריסטים הגדולים פה בארץ ישראל, מנחם עם ההומור שלו ידע ליצור את הקליק עם אורי, ואז אורי נמשך, וככה זה התקדם לתוך התורה, עד שיצא הרב אורי זוהר הגדול.
נכון, באותה תקופה גם היה המסעדה ביפו, למי שזוכר, כן. המסעדה ביפו, שגם כן מנחם היה חלק מעניין, גם אבא זה, יכולנו לברכה, תן הרצאות שם במסעדה הזאת ביפו. זה היה גם כחלק, חלק מהחזרה בתשובה, חלק מההסברה, זה להבין שאנחנו גם יכולים לשבת במסעדה ביפו ולדבר יידישקייט.
אבא הלך לכל מקום שזמין אותו, וזה אחד מהנחשוניות שלו והאומץ הלב שלו, שהוא לא פחד, אמרו לו, זה כבר אני זוכר בגילאים יותר מאוחרים, תראה, יצרו את זה, אני חושב שזה היה אולי דרך מנוף, אולי אתה תזכור יותר, יצרו איזושהי פגישה בין אבא לטומי לפיד. טומי לפיד היה סימבול, הסמל, של, אז הוא הקים, הרי, כדומה נקראו לזה שינוי, הוא הקים את המפלגה ש... יצא בגלוי נגד הדתיים ונגד החרדים ונגד הטפילים ונגד הלוקות וכולי וכולי וכולי, וככה דיבר בערך וסתנה תחת כל עץ רענן נגד החרדים, ויצרו איזושהי פגישה לאבא טומי לפיד, ואני זוכר את זה, אצל אבא זה היה פשוט בצורה טבעית, כן, למה לא? בוא ניפגש איתו, שיקיר חרדי מה שנקרא פנים אל פנים בארבע עיניים, שיראה שהשד לא כל כך נורא, וגם אם הוא לא השתכנע מכלום, אבל עצם זה שהוא רואה חרדי, שהוא יכל ליצור איתו איזשהו דיאלוג, לנהל איתו שיחה, והיה זה שכרנו. ובאמת אבא סיפר תמיד שהם ישבו באחת המסעדות, לא יודע אם זאת באותה מסעדה ביפו שאתה מזכיר, או במסעדה אחרת, וטומי לפיד הבין בקולונריה, וטומי לפיד הוזמן לו, או אבא הזמין, או מי שהזמין שם סעודת שינה, לא יודע מה, מה אבא אכל, מה לא אכל, אבל טומי לפיד אכל, אבא תמיד היה מצטחק שהוא חושב שהיה אוכל הונגרי וגולש וכו'.
זהו, אוכל הונגרי. זה היה אוכל הונגרי, כי אני זוכר את זה. זה לא היה במסעדה, זה היה במלון אילטון בירושלים.
יופי, הנה, אתה יודע, איש הידע והפרטים זה אתה, לא אנחנו.
זה היה אחרי, אחרי זה היה כתבה גדולה בידיעות אחרונות במוסף שבת על דו שיח של אבא איתו, ואחרי זה היו, הצטרפו לשיחה עוד שניים. מאלי שגם יוסי שריד.
והנקדות המעניינת שאבא אמר, לאחי הצעיר כשהוא חזר, אני כבר לא הייתי אז בבית, אני הייתי או בישיבות או כבר אחרי הנישואים, והאח הצעיר שהיה בבית, אז אבא אמר לו כשהוא חוזר, תשמע, בקושי דיברתי, נתתי לטומי לדבר, וטומי דיבר ודיבר ודיבר, ואחר כך טומי אמר לכל הסובבים אותו, רילה כזה הוא איש שיחה, אני שתקתי כל הזמן, רילה כזה הוא איש שיחה, זה גם היה הכוח של אבא, למרות שהוא ידע לדבר, אהב לדבר, ויכל לדבר על כל נושא שבעולם, אמר לי אחד המנחמים בשבעה, שהוא למד בלונדון בפאבליק סקול, בבית ספר כללי, בכלל לא בית ספר יהודי, רק ההורים שלו היו שולחים אותו למלמדים יהודים אחר הצהריים. הוא שנים התפלל עם אבא בארנוף באותו ספסל. אז הוא אומר לי, היחידי בכל הבית הכנסת, הוא אומר, בבית הכנסת יש הרבה אנשים שברקע שלהם הם באים מבתים יותר מודרניים, ובתים יותר מה שנקרא פתוחים, ואינטליגנטים, ולמדו הרבה חוכמות. היחידי שיכלתי לדבר איתו בכל נושא שבעולם, ובכל נושא הוא החכים אותי, זה אבא שלך.
וואה, וזה קטע בחיים של אבא, קטע של הדו-שיח עם אנשים, שגם את ההוצאה של ספרים שהוא כתב, שיש בהם הרבה מהפרסור פשרה ועד עד ההגדה שלו, ולאחרונה גם פרקי אבות שהוא הוציא, סיבה שלמה למה הספר הזה יצא.
סיני מאז ולתמיד, זה ספר שעשה רושם גם בתוך המחנה פנימה, אצלנו בתוך המחנה החרדי, שציבור גדול, ככה אני מקבל פידבק מהאנשים שקרא את זה, זה עשה לו חיזוק לאמונה שלנו, זה אחד מהזכירות לזכור את מעמד הר סיני, זה ספר מאוד חשוב, וגם אם הזכרנו ספרים, הספר בזמנו שעשה רושם גם בתוך המחנה פנימה, החרדי מי אנחנו באמת, הספר שהרב מאיר לוי ביקש ממנו לכתוב על שערוריית הגיורים, שעשה בזמנו רושם. שיח שווים שעשה בזמנו רושם. ועוד היד נטויה, כולה וכולה.
כן, הוא השאיר כתבים, הוא השאיר דברים בשביל להוציא הלאה, או שמשהו כתב, הוא כתב וזהו?
לא, הוא כתב במחשב הרבה דברים, ופרקי אבות זה היה אחד מחלומות חייו, להוציא על פרקי אבות משהו הרבה יותר גדול. אני לא יודע אם הוא איבד אותה לכתיבה, וכמו שאתה ודאי יודע, כי אתה ליקית איתה בהרבה שנים, אתה היית ידיד קרוב אליו, כידוע הוא אהב אותך מאוד, אבא היה אמן הבאה בכתב, הוא כמעט אין שני לו, וזה כולם יודעים, הכתיבה החדה שלו, הרעותה שלו, היא הייתה מיוחדת במינה, ו... קשה לנו, בכל אופן, אני לא יודע, במשך הזמן נחליט האחים, קשה לנו שאנחנו נבוא ונאבד, נאבד כמובן עם עין את הדברים של אבא, שחז ושלום, אם נתחיל לאבד עם עין, אולי אנחנו בסוף נאבד עם א' את הרעיתות של אבא, את החדות של אבא, אז אנחנו לא יודעים אם אנחנו, את הכתבים שנשארו על, לפחות על פרקי אבות, ודברים שאולי הוא לא הוציא, זה יש אחד האחים, יש לו במחשב את מה שנשאר, יהיה כדאי להוציא אותם או לא להוציא אותם.
אותי מעין גם על ניצוצות. היה לו מאוד אכפת הנושא של הניצוצות, החוברות שיצאו אז, הכתביות המיוחדים שלו, ניצוצות, אני יודע שהוא שיר גם חומר לעוד חוברות, הוא נורא אכפת לו שיצא עוד ניצוצות.
נכון, זה היה חלום חייב להוציא מגזין, ברמה אינטלקטואלית גבוהה שיתמודד עם המגזינים הטובים ביותר בעולם במה שנקרא בהסברה תאריכי היהדות. אני חושב שלפני כמה שנים שמעתי מרב מאיר ריץ שכולם יודעים את הקורבה שלו של הרב שח, שרב שח מאוד עוד את רב מאיר ריץ לעזור למפעל הגדול הזה שניסתות. כמה שרב שח לא היה שייך לכאורה לעניינים האלה.
אני יכול להגיד לך, כשמי שהיה מאוד אכפת לו ומאוד מעניין אותו ניצוצות, היה הגאון רבי חמוד חזרחי. הוא קרא את זה, הוא אומר, כן, כן. אני נכנסתי לפעם הביתה, ישבתי עם אבא ודיברנו ברחוב עמוס, באיזשהו קפה של גרליץ. יש סיפור שלם למה ישבנו שם, אבל משם צעדנו לביתו של רבי חמוד חזרחי, אמרתי, למה אתה הולך אליו? אז הוא גר עוד בגאולה, הוא גר בחוף חגי, כי אני רוצה להביא לו את הניצוצות האחרון שיצא.
אבל מעניין מאוד, כי אני למדתי 7 שנים אצל רבי חמוד חב, הייתי נקרא תלמיד קרוב אליו, אפילו השנה האחרונה, בקיץ האחרון, שחיתנו את הבן הצעיר, רבי חמוד חב, ממרום גילו, שיחקה לאורך ימים ושנים, בטוב ובנעימים, עד 120, התארך, ואף עוד כן הגיע למודיעין אליט, לחתונה של הבן, ומעולם לא שמעתי ממנו שום דבר על ניצוצות. יכול להיות שרב ברוך הפריד בין הדברים.
יכול להיות. יכול להיות שהוא לא, כן, לא, הוא לא, הוא לא רצה לדבר על זה, כי הוא לא רצה לספר שהוא קורא בכתב עת כזה, שהוא קורא עיתונים.
אתה מזכיר לי משהו במאומה, שאני חושב שהרבנית שולמית, זכרונה לברכה, באמת כמה פעמים דיברה איתי על ניצוצות, אבל חשבתי שזה רק נחלתה, היא גם הייתה אישה משכלת וחכמה מאוד, חשבתי שזה רק נחלתה, איתה אני חושב שבאמת דיברתי כמה פעמים על
ניצוצות. זה כי הבאנו לו את העיתון, הוא אמר, סניש פמיר ספעיר. הוא הצביע עליה.
או, הנה.
כן. הנה. שהעיתון הזה הולך עליה.
יהיה פשטך.
טוב, עכשיו, היו גם ספרים שהוא הוציא לא תחת שמו, גם מאמרים מאוד עניים. אני החזקתי מאמר האחרון שלו שהיה על הוא כתב על אדמומי מאוזרוב, שהיה משפחה, ושם הוא כותב עם השם שלו המלא, אבל היום אומרים שהוא כתב תחת חטא אליאב, שזה גם תורגם לכמה ספרות, הספרים שלו תחת השם הזה, חטא אליאב. אחד מהם היה מאמר גדול על דוקטור נתן בירנבום, המאמר הזה הלך לו בדמים שיצא המאמר הזה, זה היה בכבזיין
ניסן. זה הזכרת לי עכשיו, כשהזכרת את דוקטור נתן בירנבוים, שהוא תמיד התהדר בזה שהוא עוד זכה לשבת חבנינג על ברכיו, כשסבא וסבתא זכרונה לברכה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, נסו לבקר את ההורים שלהם בחבנינג שבעולם, והם היו באיזושהי ידידות, דוקטור נתן בירנבוים, אין לי מושג בדיוק את הקשר, מה הקשר שהיה, הוא תמיד התהדר שהוא זכה לשבת על ברכיו, והוא אמר שזאת אחת הדמויות המופלאות של הדור האחרון, שהציבור לא יודע עליהם, וזה עכשיו אתה מזכיר לי, היה אחד מחלומות חייו, עוד להוציא ספר על דוקטור נתן בירנבוים. בשנים האחרונות אמר, ובואי נשאלה, תן לי כוח, יש לי עוד הרבה חלומות ועוד הרבה דברים מה לעשות.
אבל יש סיבה למה הוא כתב את במוסף פסח של שנת תשמ"ז, הוא כתב את המאמר הגדול, הענק הזה, 6 עמודים, על דוקטור נתן בירנבוים, וזה התחיל בזה שאני סיפרתי לו, סיפור שאני שמעתי, שהיה כנסייה הגדולה של אגודת ישראל, והגיע אמרי אמס, הגיע אדמו"ר מגור, והוא התיישב על הבמה, הוא שאל מי זה ומי זה, הוא התיישב מי זה אנשים שיושבים על הבמה, ואז אמרו לו, זה דוקטור נתן בירנבוים, אבל שוב היה מפורסם. אז האמרי מסמר, מה הוא יישב פה? שישב למטה ויגיד טילים. הוא כבר יישב על הבמה, אבל שישב למטה ויגיד טילים. ואת אבא שלך זה הדליק מאוד. הוא אומר, אז זה ככה? אז אני הולך לכתוב את מאמר ענק על דוקטור נתן בירנבוים. שהציבור ידע.
כן, אבא אחת, הוא היה איש מופת ואדם גדול מאוד. שמענו את השם הזה רבות רבות בבית.
עכשיו, הוא גם כתב מאמר גדול תחת חטא אליהו על הצצאים של הנוסעים בפורטוגל, היה לו גם איזשהו עניין לכתוב על הנוסעים בפורטוגל, הוא גילה שם דברים מאוד מעניינים, במאמר גדול שהוא כתב על זה, ושבוע אחרי זה הוא כתב מאמר שנקרא התקווה, מאמר על, היה יום ההילולה של הרמח"ל, 240 שנה לפטירתו, ואז הוא כתב את המאמר הזה שנקרא התקווה. יש לי את כל המאמרים האלה שהוא כתב.
נפלא, אז בוא נתחיל מהסוף ונחזור להצלה. לגבי הרמח"ל, כבר כל עם ישראל שמע את העובדה המאלפת, המדהימה, שסבא וסבתא, זיכרונם לברכה, מיד אחרי חתונתם, החליטו שהם קובעים חברותה. ולא מדובר פה עכשיו על איזה בן צעיר שלמד חברון או בפונוביץ', שמדובר על אדם בסוף שנות ה-20 שלו, אולי בתחילת שנות ה-30 שלו, סבא התחתן מאוחר, שמגיע מוורשה הפולנית לאנטוורפן, היותר בורגנית, ומתחתן שם, ומיד נכנס לקבוצה שמסביב לרבי יושב ביגון, ומחליט יחד עם רעייתו מיד שהם חייבים איזה קביעות של חברותה. וסבא בחר את הספר מסילת ישרים, והם למדו ביחד מסילת ישרים בשנה הראשונה לחתונתם, וסבתא שהוקסמה מהאישיות של הכותב, של משה חיים לוצאטו, החליטה שנאה ויאה, שהבן שלה יקרא על שמו, ואבא נקרא, לפחות על פי סבתא, על שם הרמח"ל, והנה אבא נפטר בליל כבב אייר, שזה היורצייט של הרמח"ל, הדברים מדהימים. עליי זה עשה רושם גדול מאוד, ששמעתי את נוידוס של מוריד את הפצצה הזאת לעולם, ובשיבה דיברתי על זה, אז אמר לי יהודי חסידי שהוא בן דוד שלי, הבן של רבי יצחק לנדו שהיה המשבק של האלתר בלטרוב, אמר לי שיש מכתב של הבורח תם שהוא כותב לדברי חיים, הדברי חיים לאחד הילדים שלו קרא את השם אהרון, כך הוא קרא לבן שלו אהרון, כותב לו הבורח תם, וכי בני גרים אנחנו שאתה מחפש שמות בתנך? יש לך זיידס, יש לך סבים, יש לך למעלה בקודש הרבה אנשים גדולים, מה, איפה הגיע השם אהרון? אז הוא אומר שהדברי חיים לא ענה לו, אבל מה שכן ידוע מבחינה היסטורית, שאותו אהרון, הבן של דברי חיים, נפטר ביורצייט של אהרון הכהן. ככה, זה סגר לי איזשהו מעגל, זה בקונטקסט של הרמח"ל. מה שדיברת על הנושאים, זה דבר שמאוד עניין את אבא, כל הנושא הזה, ואבא קרא על זה המון, ואגב, בסיפורת מתח שלו, של חיים אליאב, הספר הראשון שהוא כתב לעצמו, ואחר כך הוא נתן לנו בתור ילדים לקרוא רק פרקים, לפני שזה יפתח לספר, היה דון קרלוס מליסבון, שזה גם כל נושא הנושאים.
או דון קרלוס בכלא, זה שנה אחרי זה יצא.
זה נכון, נכון מאוד. וגם בתפשין סמך וב, כשאבא הגיע לביקור הראשון והיחידי שלו במקסיקו, לבקר אותנו, שאנחנו גרנו שם בתור משפחה, אבא מיד ביקש ממני שאני אברר, וביררתי לו, האם יש קהילות שמשתייכות לאנופים, או יש איזשהו קצה חוט להגיע לכאלו שמשמרים מנהגים יהודיים, ומצאתי כפר שנקרא פצ'וקה, שזה כפר שרובו התגייר, שלפי המסורות שלהם, הם בני המרונס, הם בני האנוסים, ואבא, שכרתי לו נהג, נסע יום שלם, ראיין שם וכתב שם, וכמדומני שמעולם לא יצא כתבה על מה שהוא ראה שם, וחבל על די עבדי.
מעניין, תראה, צריך לקרוא את המאמר הזה שהוא כתב פסח עם הצאצאים של הנוסעים בפורטוגל, זה גם כן בשנת תשמ"ז, הוא כתב את המאמר הזה, מעניין, מעניין, אני לא...
איפה הוא כתב את זה? ביתד
נאמן, כן. שניים או שלושה עמודים על הסיפור הזה, על צאצאים של הנוסעים בפורטוגל.
לא זוכר כרגע.
יש לי את זה, יש לי את זה, אם תרצה את זה, יש לי את זה, כן.
וכי יש דבר שלך, אין?
אז אני אספר לך עוד, דיברנו קודם, בירתנו קודם על הרמח"ל, זכיתי להיות איתו ביחד בציונו של הרמח"ל. בטבריה, נסענו פעם ביחד, כן, נסענו איזשהו סמינר, שכמו שאמרת לך, שהוא הביא אותי לספר שם סיפורים.
איך היו התחושות שלו כשהוא עמד מול הקבר?
הוא רעד. הוא אמר טילים ועמד, אמר טילים ורעד ליד הקבר. זה היה מאוד מיוחד, זה היה ככה גם לקראת ערב, שם עמדנו ליד הציון, זה היה ביורצת של הרמח"ל. לא נסענו סתם לרמח"ל. נסענו ביורצת של הרמח"ל, כי היינו בטבריה שם באיזשהו...
הוא אז לא ידע מה מסתמל אצלו כבר יר.
לא, לא. אבל הוא עמד ואמר תהילים, הייתי ביחד איתו בציונו של הרמח"ל, ביום היורצת שלו, לא זוכר לפני כמה שנים, זה היה לפני הרבה שנים. טוב. טוב, אז טוב, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד הרבה כן. על אבא, יש כל כך הרבה סיפורים וכל כך הרבה דברים לדבר עליו.
רק שתדע שדבר אחד, והזכרתי קודם יותר ברמז, אבא הרגיש, וכך אני הרגשתי בתור בן, תמיד את עצמו, בגלל מה שפתחתי את התחושה הזאת שהייתה לו תמיד, שתחושה של שליחות, שהוא צריך לזעוק את כאבו של הציבור. ואני לא אכנס לפרטים, אבל בשנים שבתוך הציבור החרדי הייתה איזה קבוצות מסוימות שהרגישו הגמוניה על כלל הציבוריות החרדית, זה בער בו שזה לא ייתכן, זה בער בו מצוקת הספרדים לפני שנפתחה שעת, זה בער בו אחר כך מצוקת המלמדים שעושקים את שכרם, ושכר המלמדים הוא לא שתקע, הוא לא מגביל ולא שווה לשום שכר שקיים בשוק העובדים. כאב לו התנאים הסוציאליים והשכר של רמים ומשגיחים בישיבות. כאב לו כל מיני התבטאויות של אנשי ציבור שהם רק גורמים לריחוק. כל מיני חוקים, אני הייתי פעם נוכח בשיחה שלנו רב שלמה זלמן על איזה חוק, שהוא אומר לרב שלמה זלמן, מה אנחנו נרוויח בחוק הזה הרב? אנחנו לא נרוויח שום דבר, רק נרוויח יותר... שונים, ואני ראיתי עכשיו שמזלן, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, מסכים איתו. בער בו כל הדברים הציבוריים, ולכן הוא הגיע גם לעיתונות, והוא לא היה עיתונאי במושג עיתונאי, הוא היה איש הגות, הוא היה סופר, הוא היה איש רוח, הוא היה איש שרצה להביא את דבר השם אל הציבור, ואת דבר הציבור אל השם.
כן, זה היה אבא. גם להביא את זה אבל בחוכמה, ולהביא את זה
בנעימות. כן, נכון, נכון מאוד.
וככה הוא גם לימד את האחרים שבאו לשאול אותו אלו שעבדו איתו ביחד בעיתון, לא משנה באיזה עיתון זה היה, לדבר בנעימות. אני זוכר את המאמר הראשון, במערכת הראשון, ביתד נאמן, שיש לי אותו, שאת זה הוא רצה גם שהרב שך יקרא את המאמר הזה. המאמר שלי, לכתוב, אם אתם כותבים בעיתון, על דעה, לא לתקוף אנשים, לא לדבר נגד אנשים. על דעה מסוימת כן, אבל לא לדבר נגד אנשים.
אתה רבי ישראל, שמעת ממנו פעם את המשל שהוא היה חוזר לכתבים ולמרצים צעירים על הדייג? אתה שמעת ממנו את זה פעם?
אבו שעם ישראל.
אני חושב שזה משל שלו.
כן, אבו שעם ישראל ישמע, לא רק אני. מה המשל של הדייג?
הוא היה כשאומר בישיבות מערכת, כשהוא היה מדריך את כל הכתבים הצעירים ואת הכתבים היותר מבוגרים, הוא הרי... הוא היה מורה ומורה דרך של כולם, ולימד אותם איך לכתוב, וישב עם כל אחד ואחד, וגם עם המרצים הדוברים, וגם עם הכתבים הכותבים. הוא תמיד היה חוזר על משל, על אותו דייג שהגיע לקבוצת דייגים, ורואה שכולם דגים, ויוצאים עם דגים שמנים, קרפוליונים, בורים, פושטים לזה וכו', אמנונים, ואותו דייג בסופו של יום לא יוצא עם שום דג. והדייג הזה לא מבין מה קורה, למה כולם מצליחים והוא לא מצליח, עד שהוא החליט, כנראה כולם עושים לו מה שנקרא היום איזה קומבינה, מעמידים אותו במקום שאין דגים, והוא רוצן וכו' וכו', עד שנתנו לו את כל האפשרויות, תעמוד איפה שאתה רוצה, תדוג איתנו, לימדו את כל שיטות הדייג, והוא לא מצליח. עד שזקן הדייגים אומר לו, אולי תראה לי מה יש לך שם בחכה, תרים את החכה בבקשה, הוא מרים את החכה, ואז כאן הדייגים רואה שבסוף החכה יש תות. הוא אומר לו, מה עניין תות לחכה? מה התות הזה עושה שם? הוא אומר לו, כי אני מאוד מאוד אוהב תותים. אשתי כל ערב כשאני חוזר הביתה מהעבודה, היא אוכלת, מגישה לי צלחת מלאה עם תותים. אומר לו, כאן הדייגים, תבין, לדגים אתה לא נותן מה שאתה אוהב, לדגים אתה צריך לתת מה שהם אוהבים. הוא אמר להם, אתם אל תכתבו את הבטן שלכם, מה שחשוב בעיניכם, מה שנעים בעיניכם, מה שנחמד בעיניכם. אתם צריכים לכתוב ולדבר מה שנעים בעיניהם, מה שחשוב בעיניהם, מה שהם ירצו לשמוע. ככה תצליחו להשפיע. אם תכתבו את שלכם ותחיו את עצמכם, לעולם לא תשפיעו. לפני שאתם כותבים, לפני שאתם מדברים כלשון חז"ל, תראו את בעל השמועה מולכם, תראו מי קל היד שלכם, תחשבו עליו, ואז תדברו אליו או תכתבו אליו.
הרב יוחנן, פה נסיים עם, כן. עם ההדרכה הזאת, עם הקו הזה של ההדרכה הזאת.
יש שם כוח גדול לך, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו התאורה של מוישה חיים בן רבליהו, עדי כפרת משכבו.
אמן. תודה רבה הרב יוחנן גרילה.
כל טוב.
אנחנו נשמע את השיר "אל הנער הזה התפללתי". זה היה שיר שהיה מאוד אהוב על רבי משה גרילק, של מוטי שטיימץ. נשמע את השיר "אל הנער הזה התפללתי".
I'm
אנחנו רוצים לדבר עם הרב הראשי, הרב ישראל מאיר לאו, שאצלי הוא נשאר הרב הראשי, ידידו הקרוב מאוד של הרב מוישה גרינלק, עוד ישר מתחילת הדרך, אחרי שהם חזרו מהשואה, הגיעו לישיבת כל תורה, ביחד חברו אותה דורך שנים רבות. ערב טוב, הרב ישראל מאיר לאו.
שלום וברכה, מה שלומך הרב גרינלק?
ברוך השם, מודו לשם. אתמול ליווינו את ראש הישיבה בן מאה. ואתם זכיתם גם ללמוד בישיבת כל תורה, וגם ליוויתם את המשגיע הרב הראשי והגדול רב גדליה, גם כן כשהוא הגיע לגיל 100.
כן. אז יש לנו סיכוי, אתה אומר, אני בחברה טובה.
עד 120 עם בריאות טובה.
הלוואי, אומר.
כן, כשאני נזכר ברב גדליה, זה נזכר, יש הסיפור שלכם שהוא סיפור מרתק ומעניין, שאתה ביחד עם רב מוישה גרינלק, כחברו אותה בישיבה. אז בוא תספר לנו מה היה.
מה זה?
תספר לנו מה היה, היה סיפור עם מוישה גרינלק בישיבה.
זה התפרסם כבר, היה פעם סדר שני, כן. אחרי הצהריים, ישבנו ולמדנו בקולג' זה היה, בקרן קיימת 18 הייתה ישיבה, אולם לא כל כך גדול, היו כבר כמאה תלמידים בישיבה, כולם יחד, לא היה הבדל ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ושנינו למדנו בחברותה, מוישה גרינלק ואני, וישבנו בתוך הסדר הזה, הארוך, 4 שעות, 3-7, אז דיברנו משהו, פתאום חטפנו איזושהי שיחת חולין, באמצע לימוד. רב גדליה שהיה בעין חדה מאוד, הוא היה מתהלך, מסתובב כל הזמן הלוך ושוב באולמצ'יק הזה, ופתאום הוא ראה שני חבר'ה מדברים, לא מתוך הגמרא, אלא שיחת חולין. הוא חזר למקומו הקבוע ליד ארון הספרים, ובאצבע שלו, באצבע כלל, הוא קורא למוישה גרינלק לבוא אליו. הוא קורא, מוישה הלך, ורב גדליה נותן לו שטיפה, מלמעלה למטה, ביטל תירה, חילול השם, בלתי חסד, דבר כזה, וזה, ודיברתי, ודיברתי. הוא חטף את כל מנת המוסר הזאת, עד שחזר למקומו כבר כ-10 דקות, אבל הוא היה מלא תמיהה, הרי הוא דיבר עם חברות איתי, למה הוא, בגלל לא גער בי, לא קרא לי, רק ידבר אליו. אני עצמי הרגשתי את אותה תמיהה, לא מבין מה הפרוטקציה הזאת, שאני לא קיבלתי שום נזיפה, והכל הלך על הראש של בוי שגרילק, מה קורה פה? לא אמרתי כמובן מילה, אבל הייתי בתדהמה. עברו עשרות שנים, אתם שומעים? עשרות שנים, בוי שגרילה כבר ידוע בציבור, כבר היה עורך אפילו של יתד נאמן, לפני שבא לעיתון משפחה כעורך ראשי, וספרה רבה, והעיקר הוא עסק בקירוב לבבות, בעניין של תשובה, אחד בגדולי עולם התשובה שרק נולד אז, בוי שגרילה מרצה בינלאומי, ואז הוא הגיע פעם לרב גדליה, לרגל מה, ואז רב גדליה, ואז הוא מעיז להגיד לו, הרב, זוכר שאני פעם ישבתי ודיברתי עם חברותה בזה, והרב קרא לי, אז הוא אומר לו, רב גדליה, נו, ואתה זוכר את תוכחה ש... אמרת לו, ודאי, אבל אני מותר לי לשאול, אני בתמיהה, עשרות שנים אני מחזיק בליבי את התמיהה הזאת, למה גער בי, הרי היה לי חברותה שאיתו דיברתי, ועל ישראל לאו, הרב לא אמר כלום. הוא חייך בגדלי ואמר לו, אני שמח שאתה שואל אותי, ואני אגיד לך גם את ההסבר. עמדתי על הרקע של שניכם. אתה ברוך השם בא מרבי עקיבא בבני ברק, יש שם אבא ואמא, יש לך בית, יש לך מסגרת. ישראל גדל אצל דוד בקריית מוצקין, רחוק מפה, ובעצם אין לו בית, אין לו אבא ואין לו אמא. אני פחדתי, אם אני אנזוף בו, הוא ייקח את הצ'מדן, כאן זוכר ביטוי, את המזוודונת שלו, ויצא מפה בכעס או בכאב, ואני לא יודע לאן הוא ילך, לרחוב, אין לו לאן ללכת. צריך אני לעטוף אותו בעטיפה של רוח, לדבר איתו תמיד דברים מעודדים, לא לגעור בו ולא לנזוף בו, כי הוא עלול להיפגע ולצאת לרחוב. אז אני נתתי לך את כל המוסר, ותקווה שאתה תעביר את זה לחברות שלך, אבל בו לא נגעתי, כי אני חושש מאוד לפגוע בו, אין לו לאן ללכת.
וואה.
זה... אז מתוך 100 בחורים בישיבה, אתה צריך להבין, וזה עשרות שנים הוא מחזיק את זה, הוא זוכר בדיוק את השיחה ההיא, שלי הוא לא קרא, בי הוא לא נזף, אז זה יראה אומנם כפרוטקציה, אבל הוא ידע היטב שזה לא מתוך פרוטקציה, אלא מתוך הבנת הרקע של כל אחד מאיתנו. וזו היה בין השאר גדולתו של המשגיח. לגדלי ידע את הרקע של כל אחד. אני רוצה שתבינו.
כן.
זה היה דור מאוד מיוחד, זה לא היום. אני מדבר לפני 70 שנה וקצת יותר אפילו מ-70 שנה. זה היה דור שמיד אחרי השואה קמה מדינה. בישיבה הזאת לא היה אור, לא היה רקע משותף לכולם. מאוד שונים זה מזה. היה שיעור מיוחד שקבעו לבוגרים שבאו מהשואה, שאת השנים הראשונות שהיו צריכים ללמוד בישיבות, הם בילו במחלות ריכוז, או במחלות עבודה, או בגטאות, ובאו בלי הורים, בלי בית, עשו להם שיעור מיוחד, ובני כבודם קראו לזה שיעור רביעי, שיעור דלת. אחריו יש רק שיעור אחד, של פלומה זלמן, שיעור ה'. אתם מבינים שלעלות היה כאילו מדלת ל-ה', אבל חוץ מהרב יהושע נויבירט, זה צהל, אני לא זוכר אחד שעבר משיעור ד' ל-ה. ד' הזה היה רק בשביל לכבד אותם, לתת להם תחושה שהם גדולים, אבל הם לא הגיעו לשיעור ה', חוץ מרב נויבירט, שבאמת יוצא מדופן בעניין הזה. זה היה דור שקשה מאוד היה לחנך, ולגדליה היה לא רק סתם משגיח, עין חדה, פיקח מאוד, ניסיון אדיר, והוא ידע לשפוט כל אחד מאיתנו, ולנהוג בו כפי שנהג, וברוך השם, יצאו פירות. אני מקווה שאני לא צריך להתבייש בתוצאות של החינוך סבגדליה, שזכיתי להרבה שנים. לי אישית אגב היה איתו קשר מיוחד, כי נדמה לי שהוא האדם היחידי בעולם שזכה להסכמה על ספר שלו. הספר שלי על ששת הכרכים בפרקי אבות, יש הסכמה של סבגדליה, זה דבר שלא היה לפניו ולא לאחריו.
וואה, עכשיו נחזור חזרה לרבוי ששניכם בתל אביב, ואתם בשליחות אחת ורבוי שבשליחות אחרת. הקשר נמשך עוד אחרי כל תורה? ואחרי פונוביץ'?
כן, קודם כל, אחרי כל תורה אנחנו לאחד עוד היינו בפונוביץ'. למדנו את חברות הזמן מה בפונוביץ' בתוך הזמן שהיינו בפונוביץ'. אז באופן טבעי היה הקשר נמשך. היו לנו עד כמה חברים מפונוביץ', מכל תורה שהגיעו לפונוביץ', אבל אני, מוישה קרילק, הייתי קשור כחברותה, והיינו בגיל דומה, קרוב, אולם הוא קצת מבוגר היה ממני, אבל היינו ביחד, גם שם. אחרי זמן קצר מפונוביץ' התחתנו כל אחד בדרכו, והוא גר בתל אביב, ואני עברתי בתל אביב. הוא התחתן עם בת שמשפחת לונדו מתל אביב, ועבר לגור ברחוב בלפור. אני התחתנתי בת של הרב פרנקל זצ"ל ברחוב פרץ, פחות מ-10 דקות הליכה זה מזה. אני עוד זוכר את עצמי בזוכר של בנו הבכור יוחנן, שהיה אז לפני כמה זה? 60 שנה. אני הייתי עוד בזוכר. וחיים אדלר החזן היה אז בראשית דרכו בחורצ'יק צעיר, חסיד גור, שר רוזו דה שבס של פינצ'יק, בזוכר הזה שלו, של מוישה גרילק. תמיד שהקשר בינינו נשמר. אני תיארתי בשבעה, נדמה לי, לילדים, שבאתי לנאום פעם אחת כרב ראשי לישראל, שנה ראשונה, באתי לנאום בברזיל, בסן פאולו, בשלושים של יצחק רבין. מזמין אותי יעקב ספרה, סיבה מיוחדת, עשו עצרת גדולה בבית הכנסת בית יעקב, לזכרו של רבין, ודווקא אותי הזמינו לשאת את הדברים, כי שם היה מי שפיץ שמוע שהחרדים הדתיים הם שהרגו את רבין. הוא היה נגדם. אחרי אוסלו זה היה כל הסיפור, הוא רצה לראות שדווקא חרדי מני רב ראשי מארץ ישראל מגיע לשבח את זכרו של ראש הממשלה שנרצח. אני פוקח את עיניי לרגע במבט מארון הקודש של מכנסת בית ג'קוב, 1,000 איש היו בבית הכנסת כולל שגריר ישראל שהגיע מברזיליה, ומצד שמאל שלי את מי אני רואה? מויש גרילק. יושב בקהל, בא לשמוע הדרשה שלי על רבין בסן פאולו. שאלת אם היה לנו קשר אחרי הישיבה, הקשר היה עד היום האחרון.
מעניין. את ספריו, את מה שהוא כתב, בטח קראתם, עברתם, ראיתם.
קיבלתי ממנו, קראתי לו את הכל, לא החכמתי כמו חוכמתו היתרה, אבל הרבה דברים קראתי ועקבתי ושמעתי, אבל הגדולה של מוישה גרילק הייתה לפני כישרון הכתיבה העצום שלו, באמת עולם התשובה. הוא היה מהראשונים שנסעו ברחבי הארץ לאורכה ולרוחבה, ולכל השכבות וכל העדות הוא מצא שפה משותפת, ואני לא יודע כמה אנשים חזרו בתשובה בזכותו של מוישה גרילק. היה לו כושר הסברה מצוין, הוא גם ידע לעמוד בלחצים, היו שישאלו קושיות באמונה, הרבה לבטים, ועוד פעם אני מזכיר, זה היה לו זמן רב אחרי השואה, וגם במקום המדינה שהולידה בעיות מסוג אחר, בעיות של דת ומדינה, שם הייתה יותר בעיה של צדיק ורע לו, איך חיים עם זה, עם השואה. מוישה גרילק ידע לענות לכל אחד כדרכו, בחוכמה, בכישרון שאין שני לו.
תודה רבה, כבוד הרב, על הדברים.
ברוכים תהיו, שיהיה באמת מליציות של כולנו, היה בחור נהדר.
אמן, תודה רבה.
אישיות מיוחדת. כל טוב לכם.
בשורות טובות נתראות.
בבקשה.
את בית משפחת גרילק ושכונת הרנוב בירושלים פקדו רבנים, ראשי ישיבה, עסקנים, הרבה שהכירו אותו בהכירות אישית, גם אנשי תקשורת החרדית, הרבה אנשים שהכירו אותו אישית. וגם בעלי תשובה, כאלו שחזרו בתשובה בעקבות הסמינרים של ערכים וערכים ואחרים. אנחנו רוצים לפנות לאחד מהם, רלי ששו. שלום לך רלי.
כן, שלום כבוד הרב, שלום.
שלום לך. ואני שמעתי מהמשפחה שאתה באת, דיברת, סיפרת, ריגשת אותם. אני מיד אחרי השבעה קיבלתי טלפונים מהם, איזה סיפור מרתק הסיפור שלך.
כן, אז אני...
אז בוא תשתף אותנו.
יופי, אז רקע כללי, אני משפחה חילונית, הייתי מסורתית. חזרנו בתשובה לפני 37 שנים, ונפגשנו עם הרב גרילק בסמינר שהיה בישיבת איטרי. Mm-hmm. חשוב להדגיש שהתקופה הזאת הייתה תקופה שהייתה מערכת מאוד חזקה נגד הסמינרים, והסמינר התחיל ביום ראשון, שבפועל בשבוע לפני זה הייתה תוכנית של עיתונאי וסופר בכיר שהזימו כביכול את כל התוכנית של על קשל שאמורה להיות בסמינר. mm-hmm. אז הגענו למקום וזה היה בישיבת איטריק, שבאמת מי שקצת מכיר, אז זה הישיבה של פעם, זה לא כמו היום בבתי מלון, זה בערך משהו כמו שהיה בזמנו בצבא אצל מי שהיה פעם. אפילו הבאנו שמחות.
זה היה שם מחנה צבאי. זה היה שם מחנה צבאי.
בדיוק. אז אמרנו, בטח התנאים על הפנים, הבאנו אפילו שמחות שבאמת נזקקנו להם. כשהגענו למקום, רצינו לחזור, אמרנו, זה לא, מה זה המקום הזה? אבל מה כן היה שהשאירו אותנו? היו האנשים. עכשיו, בקטע של אנשים, אני חייב לספר קוריוס קטן לפני מה שהנקודה העיקרית, לראות את הרב גרילק ומשפחתו מגיעים. זאת אומרת, הגיעו, אתה רואה מזוודות ענקיות, את הרב ואת הרבנית עם הילדים, כשזה בעצם, איך הרב אמר לי ככה בחצי הלכה, אתה חושב שזה כיף פה, מה זה בית מלון? תראה לי, אומר לי, אם אנחנו מגיעים ביום חמישי, אז מיום רביעי אורזים. מוצאי שבת, יוצאים, חוזרים הבת, יום ראשון מפרקים את כל החבילות, ויום רביעי עוד פעם אורזים. זה נתן הרגשה, והוא אמר את זה הכל עם חיוך, כאילו, איך שראית ההתלבטות שלי בכניסה, להישאר לו, אומר לי, מה, אתה חושב שזה פה פיקניק? אבל המסר האמיתי שאני שיתפתי את הנוכחים, היה בסמינר איך זה עבד, שבעצם החלוקה בחדרים, היו חדרים לכל האורך, כלומר לא היה שירותים ומשודף משהו, בקצה אחד היה שירותים לנשים, בקצה אחד שירותים לגברים. ביום חמישי הייתה הרצאה מאוד רצינית של הרב פרנק, מעמד הר סיני, וכמו כל אדם מהיישוב, 11 וחצי בלילה, אני יוצא עם פיג'אמה לאמבטיה, לצחצח שיניים, ואני פוגש את הרב גרילק, גם הוא עם פיג'אמה, גם הוא צחצח שיניים. אז הוא אומר לי, נו רלי, מה אתה אומר? אמרתי, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, זה כמו בסרט. ייגמר הסרט, חוזרים הביתה, חוזר גלגל אחורה. קיצור, ישבנו, עמדנו יותר נכון, כבוד הרב, עמדנו שעה ומשהו באמבטיה ומדברים. שנינו מחזיקים. אשתי והרבנית, רואים שאני יצאתי, אשתי אחרי שעה או שעה ורבע, בא לחפש אותי. אמרתי, בצחוק, לאשתי קוראים לה רונית. אמרתי, רונית, מה, איפה נברח אני והרב גרילק? אומרים, מה אתם עושים פה באמבטיה עם מברשת שיניים ופיג'אמה? מה, שעה וחצי? ואותו דבר הרבנית. טוב. ואז חזרנו חזרה לחדר, כשמחרת הייתה אמורה להיות הרצאה של הרב גרילק על... דרך אגב, הזמן הכי קשה בסמינרים זה אחרי הארוחה של הבוקר, שכולם יושבים מול המרצה ונרדמים, אבל באנו להרצאה, שזה היה אמור להיות על הנושא של הוכחות של האותיות וכל הדברים האלה, ואני יושב במרכז מול הרב גרילק. אני אומר לאשתי, אוי ואבוי, עכשיו הוא יראה אותי, כל מה שעשיתי לו באמבטיה, פתאום הוא ייזכר, אוי ואבוי. הוא מסתכל עליי, ואז הוא אומר, תראה, לכל הציבור, הוא אומר כך, תראו רבותיי, אני הייתי צריך לדבר על ההוכחות של האותיות, אבל אני חייב לעשות משהו אחר. סגר את הדפים של ההרצאה, והתחיל לדבר על גדולי ישראל. מה הכוונה? הוא התחיל להסביר שבעצם יש את התורה עם ההלכות, עם הכל, אבל יש את הלב של התורה. סיפר הרבה על הרב שח וכל המציאות שהוא הכיר. ובאמצע ההרצאה, אני רואה שהוא מסתכל עליי, ואני מבין שמשהו מדבר,
נותן לי את האפשרות להכניס ללב את ההבנה של התורה, את הלב בדיוק של התורה, והתחלתי ממש לפקוט. אז אשתי אומרת לי, לא מספיק שהפרעת לו באמבטיה, אתה עכשיו בוכה מולו, אוי ואבוי מה שיקרה. קיצור, נגמרה הרצאה, הוא סגר את זה, ירדנו למטה, ניגשתי, אמרתי כבוד הרב, אין לי מה להגיד לך, זהו זה, אני דתי. אז הוא הסתכל עליי, אומר לי, נו, כל כך מהר, מה קרה? מה קרה? וזה הייתה הנקודה שהוא ידע ברגע הנכון, יש את התוכניות ויש את ההרצאות, אבל הוא ידע ברגע הנכון, אם צריך לעשות מה שעושים. וזה כל השנים שאחרי זה דיברנו, אמרתי, כבוד הרב, תדע לך, יש דברים שלא שוכחים. ועוד דבר מאוד יפה, יצא שישבנו איתם בשבת, בסעודות, גם אחר כך בסמינרים ובשמני התחזקות, כשלמעשה יושבים זוג, אני בלי כיפה, אשתי בלי כיסוי ראש, מדברים איתו ומספרים לו, ובעצם בשבעה אחד הילדים אמר לי שהוא זוכר אותנו, רלב עירונית, יושבים ליד הרב בשבתות, ואז אבא אמר לו, הרב גרלק אמר לו, הילד שאל, אבא, מה? אמר לו, זה בסדר, זה יושבים שהם יושבים איתנו, ואני מבקש לא להעיר דבר. זה גדולה, כאילו, הבן אדם, הרב גרלק, הצליח לתת לילדים שלו את התחושה שזה בסדר לשבת איתנו, אנחנו בסדר איתו. ובעצם, באחד הסמינרים, תכבוד הרב, נניח חזרנו מתשובה, אתה יודע, זרקנו את הטלוויזיה, עיתונים, מה יהיה לנו לקרוא? מה יהיה לנו לעשות? אמר לי, אל תדאג, מקימים את יתד נאמן. זאת אומרת, הוא הבין, הוא הבין את המצוקה, ולמעשה אני חושב שהיכולת שלו הייתה ליצור חדשנות בתקופה. זאת אומרת, כל מה שהיום ברור לנו מאליו, הוא יצר את זה. הוא יצר את הדו-שיח, יש לו את הספרים שהוא כתב, את של הרב גרלק, של פרשה ופרשה וכל הדברים האלה, זה בעצם נתן, הגדולה של הרב הייתה, שמעבר ליחס האישי שכל אחד ואחד הרגיש שהוא קרוב אליו, ובעצם הרב אוהב אותו, הגדולה הייתה שהוא כתב ספרות ברמה גבוהה תורנית, במילים שאדם חילוני יכול להבין, בשפה ברורה, כולל ציטטות של כל מיני הוגי דעות ודברים מכל העולם. אז האנשים שהם יושבים ברמה מסוימת, קוראים את הספרים האלה, הם נפעמים. וגם אני יודע ש... ברוך שם, הילדים שלי כולם בישיבות וכדומה, שיושבים דברי תורה ורואים את זה, אז הרבה פעמים הם מרימים גבה, איך הוא יכול היה לייצר תשובות של שאלות בסיסיות באמונה דרך פרשת השבוע. אספר לרב עוד קוריוז קטן, שבאתי הביתה, האמת היא שדבר נורא מעניין, הבת שלי נשואה לבן ששני ההורים, אני וזה משפחת רימר, שנינו בעלי תשובה של הרב גרילק, ואנחנו לא ידענו מזה, בחתונה הוא הגיע, והוא אומר, גם אתה וגם אתה, גם האבא של הקלה וגם אבא של החתן, אתם בעצם בעלי תשובה שהיינו איתו ביחד, הגלגל נסגר. אז אמרתי, בשבעה אמרתי למשפחה, שבשמיים הרב גרלק מגיע, והוא רואה פתאום גדודי אנשים, שאומרים לו, זה הילדים שלך. הוא אומר, מי אלה? אז אמרתי להם, זה אני, הנכדים שלי, הנכדים, וזה כל כך ריגש אותם, אבל זה אמיתי, למה הוא אהב את כולם. ושבאתי הביתה, אמרתי לאשתי, אם אני אומר עכשיו הרב גרלק, מה את חושבת? מה אנחנו חושבים? אמרה לי, נתינה ואהבה של הזולת שלו, בלתי רגילה. שאני חושב שבעצם גם כולם אהבו אותו. אני יודע שמשיחות שלי עם החברים וכולם, כל זה היה משפחה שרצינו להיות כמוהם. ואני חושב שזה נתן אור בצורה כל כך מרשימה, שעד היום, שאתה חושב קדימה על מה שהוא עשה, זה כאילו שהוא היה בהליקופטר למעלה, וכל האנשים היינו למטה. זה מדהים, ולהגיד לרב, את ההרגשה האישית שלי, אפשר לדבר הרבה דברים, הרבה תיאוריות, אבל שיושב איתך בן אדם בלילה, מקום הלכת לישון, שעה וחצי, ומדבר איתך, ולא מרגיש לא בנוח שהוא הרב, והוא עם פיג'אמה ואתה עם פיג'אמה. אז זה קונה הכל, ולמחרת בבוקר, לשנות כל הרצאה ולתת לי את התחושה, מה זה גדולי ישראל, שזה לא רק התיאוריה, זה הלב. ולפי דעתי, הזכויות שהוא עשה בעולם התשובה לא דומות ל... אין לזה שיעור, ממש ככה כמו דרב.
וואו.
וממש ככה.
המשפחה גדלה בינתיים, מי...
כן, אני אספר. גדלנו, ברוך השם, יש לנו שבעה ילדים. הילדים למדו בישיבה של הרב אטינגר, והבנות למדו בסמינרים. יש לנו ברוך השם נכדים, וכולם בדרך התורה. אותו דבר גם למחותן שלי, ואני חושב שהרבה פעמים שמגיעים להם אנשים, שאני עורכים בשבת, אני קורא את הספרים של הרב גרילק, אז תמיד אומרים, זה שקשור לרב גרילק עם הספרים, אבל זה לא שקשור לרב גרילק עם הספרים, זה הלב של הרב גרילק, לפי דעתי הוא חי, הוא איתנו, ונורא קשה להגיד, שאני ישבתי בשבעה, אני קשור למשפחת דבורקס, דרך אשתי, אז שישבתי שם, אז אמרתי, בניחום אבלים, אמרתי גם לבנות ולאחיות, שפשוט אוהבים את הרב גרילק, זה בשבילנו הוא קיים, וזה לב שאי אפשר לא לאהוב, ואני חושב שהקידוש השם שהוא עשה, איפה שהוא היה, אם הוא היה במחנות צבאיים, אם הוא היה בסמינרים של חיים, אם הוא היה בחול, אין לזה שיעור, כבוד הרב, ממש ככה.
מעניין. יופי, תודה רבה לך, רדי. ריגשת?
כן, תודה. ואני אגיד עוד משהו קטן לרב.
בבקשה.
אני בזמנו הייתי מתנדב במשטרה, היום הקבוע שלי זה היה יום רביעי, ומ-12 בלילה היינו בתוך הניידת, שומעים את הרב, בהרצאות ובשיעורים, ברדיו, את הרב גליס, אתכם.
וואו.
ואני יכול להגיד שכל פעם שהייתי עושה משמעת עם מישהו אחר, בסוף אמרו לי, מי זה הרב הנחמד הזה? אמרתי, הוא חרדי, אל תפחדו. אז זה אישית לרב, אני אומר את התחושה. בשמחה. 14 שנה, כל יום רביעי בלילה, בניידת, היינו שומעים את הרב.
וואו. טוב, אני מקווה שתפסתם על דברים טובים במשך הלאה.
כן, אני אגיד עוד דבר קטן, אנחנו הגענו לשם, אני גר בראשון, קשור לרב וולפו, הרב של ראשון, והוא בירך אותנו בתחילת, אני התייעצתי איתו, להיות מתנדב במשטרה, סך הכל, הרב גרילק תמיד אמר לי, תעשה מה שהלב שלך אומר. דיברתי, הרב אמר לי, תשמע, תעשה את זה, ואני מבטיח שתראה שתעזור להרבה אנשים. וברוך השם, ב-14 שנים היה כל מיני דברים שעזרנו בחורי ישיבות, שנתקעו לאברכים, לראשי ישיבות שהגיעו מחוץ לארץ, ממש ככה. והרב ליווה אותנו בתוכנית, כל יום רביעי.
יופי, שכוח גדול. תמשיכו לשמוע, אני אמשיך ללוות אתכם.
אמן, תודה רבה כבוד הרב. תודה רבה.
תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי, אני יהודי.
נשמע עוד איזשהו שיר שלאחרונה דיברתי עם משה גרילה כשהוא עבר לגור בגן הילות ליד הבן שלי, והוא התארח, הוא היה אצל ביתו, יצא לנו לדבר הרבה פעמים, והשיר של נפתלי קמפה חושב על ירושלים, שיר שמאוד מצא חן בעיניו.
וגם בלילה תשאלו אותי אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם משיח שיבוא, אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. תשאלו אותי מי אני, על מה אני חושב ביום וגם בלילה. תשאלו אותי אני יהודי, על מה אני חושב אגיד לכם. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא, אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. I am thinking of Yerushalayim, Mirakoyim. Moshiach, the day will come. I am thinking of Yerushalayim, Irakodesh. I am dreaming of Moshiach, the day will come.
נשמע רעיון שעשיתי אותו פה ברדיו קול חי לפני הרבה מאוד שנים, רעיון על החזון איש, שמשה גרילק מספר את סיפורו על החזון איש.
אנחנו רוצים הרב משה גרילק שיעלה כמה זיכרונות מאותם אנשים שהוא נפגש איתם. ערב טוב הרב משה גרילק.
ערב טוב.
והספר פאר הדור הוא יצירה של אוסף של הרבה עדויות מהרבה אנשים שסיפרו על החזון איש, ואתה עסקת באיסוף של החומר הזה. אז בוא שתף אותנו קצת בסיפורים.
כן, זה באמת, אז כשביקשו ממני שאני אכנס לפרויקט הזה, לרעיין בני אדם, זאת הייתה תקופה מופלאה, שבה יכולתי לקבל צוהר ומבט פנימי אל אותו גדול הדורות ממש, שעדיין החסר שלו מורגש היטב, ועדיין אנחנו חיים מפי במלוא מובן המילה. עובדה שכעת רק לשנה, שנים האחרונות יוצאת עוד סדרת צורים עליו, עם אוסף חדש של דברים ש... שסופר עליו. אני מאוד בעיקר, מהלימוד התורה שלו כולם יודעים וזה מפורסם ואני לא חושב שדווקא על זה אני צריך לחזור לדבר. מה שתמיד מפלים מחדש, שאותו גדול בתורה היה ענק גם כן ביחסים עם בן אדם לחברו, מקצוע שקצת קצת ואם אפילו הרבה יורד אצלנו כשלא מרגישים כל כך את התחושת של הזולת. למשל סיפור קצר שפעם עיתונאי שעיתון דבר רצה לבוא, בא לבני ברק לראיין את החזון איש בנושא מסוים, אינני יודע מהו. הוא בכל אופן סיפר לי מאחד מאנשי ביתו, והוא פגש את החזון איש שהיה קצת חולה סוכר והלך ברחוב, פגש אותו בטיולו היומי. הוא ניגש, רוצה לדבר איתו, הם דיברו מה שדיברו, ותוך כדי ההליכה החזון איש התחיל להתאר, לזחול, ללכת באיטיות נוראה. והעיתונאי אומר לו, כבוד הרב, אנחנו הולכים ללכת, החזון איש לא עונה לו. עד שהגיעו לקצה הדרך לפינת הרחוב והם הסתובבו, ושוב החזון איש החל ללכת כאחד האדם. ואז שאל אותו, מה קרה, כבוד הרב, שככה התנהלת לי איתך לפני כמה דקות? אמר לו, לא ראית שלפנינו הולך אדם צולע? ולא נעים לעבור על פניו ככה, הוא יחיש קצת תחושה של כאב, שהוא צולע ובני אדם עוברים. אז הוא זכה לאחריו דקות ארוכות, עד שהוא פנה לרחוב אחר, וכדי שיכול ללכת. זאת אומרת, כל כך להרגיש את הזולת. העיתונאי כל כך התפעל מזה, שפרסם בעיתון דבר את הרגישות הזאת לאנוש, לזולת.
יש סיפור דומה לזה שאומרים שראו את החזון איש בשעות הערב ואומר תהילים. ושאלו אותו מה זה.
לא שומעים.
ראו אותו בשעות הערב, אומר תהילים, שאלו אותו מה זה, ואז הוא סיפר שהוא פעם אחת הלך בטיול של...
מה?
הוא הלך בטיול של הערב שלו.
כן.
והוא עבר שם ברחוב, ומישהו, מי שלא מכיר אותו, לא יודע מי זה, מהחלון של המרפסת, אמר לו, מה אתה מסתובב פה בלילה? אין לך מה לעשות? לך בבית, תגיד תהילים, מה אתה מסתובב כאן?
כן.
ואז הוא חזר הביתה ותחיל להגיד תהילים.
כן. בכל אופן... פעם כשהוא יצא למצוא על איזשהו ברית ויצא מהבית כבר וכמה אנשים שם באו ושאלו אותו כל מיני מצוקות ושאלות בדרך אל תוך המונית שלקחה אותו וכשהוא נכנס למונית הוא ביקש מן הנהג למצוא לאט, לאט לפחות את ה-50 מטר הראשונים, כדי שאלו שדיברו איתו לא יחשבו שהוא בורח מן הצרות שלהם. עד כדי כך לחוש את הזולת. רב לזר פלשינסקי שנפטר לאחרונה סיפר לי שפעם הוא דיבר עם החזוניש על העניין שגדולי ישראל היו עורכים גלות, היו עוזבים את ביתם ונודדים בכפרים ובערים, אז וליטה עם הגאון מבילנה וגדולי החסידות גם כן. והחזוניש הסביר לו שאין הכוונה שהגלות הייתה בזה שלא היה להם את המיטה שלהם ואת האוכל שלהם מתי שרצו, אלא בעיקר זה היה אי היכולת ללמוד את תורה בנעימות, בתחושת גן עדן בבית ובדרכים, אי אפשר כך ללמוד. אז רב לזר פלשינסקי אומר לו, אם ככה, הלא אפשר גם לערוך גלות בבית, כלא ידוע שאת החזוניש הפריעו לו מאות ואלפים אנשים בשאלותיהם, ופשוט גזלו מזמנו ולא אפשרו לו ללמוד. אז הוא שאל את החזוניש, אז אפשר גם כן לערוך גלות בבית? ענה לו החזוניש בחיוך, כן. ואז הוא שאל אותו, למה מת גדולי ישראל עושים את הדבר הזה? מדוע הם מת עורכים גלות ולא יושבים בנועם שמימי ללמוד תורה? אחרי כמה דקות של שקט, החזוניש ענה לו, אותם יחידים גדולי ישראל שהקדוש ברוך הוא שותל בכל דור, זה לא כדי שיסתגרו להם במגדל השן שלהם ולמדו תורה בהתמדה אדירה, אלא שירדו אל העם ושיראו את סבלותיו ושיראו לעזור לו עד כמה שהם יכולים. ופעם מישהו סיפר לי שישב, אחד ממקורביו שישב ליד החדר של החזוניש וראה שבאותו יום 100 איש נכנסו לחדרו, מן השעות הבוקר מוקדמות אחרי התפילה ועד מאוחר, באו ולדבר איתו ולשאול אותו שאלות. וחזניש לא אכל ולא טעם כלום באותו זמן. סיפר לי אותו תלמיד שכשלא היה אנשים, אז אחותו של החזניש, אשתו של הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, הכניסה לו אוכל. וחזניש הלך לפינת החדר לטול ידיים בשביל לאכול משהו. טול ידיים לסעודה, ואז בדיוק מישהו דפק בדלת ורצה להיכנס. אז אותו תלמיד סיפר לי שהוא דחף בדלת ואמר לו, לא עכשיו, בשקט שהחזניש לא ישמע. אבל החזניש שמע את זה. הוא הוריד את הנטלה מן היד, לא נטל את הדף, חזר לשולחן בלי לאכול, אמר לו להכניס מיד את האיש. זאת אומרת, כולו אדם מחכה לי, אז הוא לא אכל אותו יום, הוא לא אכל כל היום. הדוגמה, לחוש את הזולת. סיפר לי יהודי שהוא בא עם פנו אל החזוניש, ילד קטן, וכנראה כל הדרך הזהיר אותו שחזוניש, החזוניש, הילד נכנס לחדר משותק. החזוניש הרגיש בזה, ואני מספר דווקא הרגישויות של האדם. החזוניש הרגיש בזה, וקרא לילד אליו, ואמר לו לרדת מתחת לשולחן. אחר כך אמר לו לטפס על השולחן, ועוד פעם לרדת מתחת לשולחן. הכל כדי להפיג את הפחד שהוא חש שהילד מפחד ממנו. ומה ששמעתי היום, אחד מתלמידי החזוניש, שפעם הגיע יהודי עם ילדה קטנה בת 3. הילדה עמדת ליד החזוניש, מושיטה יד לחזוניש, והחזוניש נותן לה יד. האישה הזאת היא אישה חשובה מאוד היום, והאבא שלה אמר לחזוניש לתת ילד ילדה, בת 3, אמנם על פי הלכה, מותר או לא. ענה לו החזוניש, אם ההלכה אני אוכל להסתדר, אבל עם האפשרות שאולי פגעתי בילדה קטנה, עם זה אני לא אוכל להסתדר כל החיים. האישה הזאת אומרת שמהלחיצת יד הזו של החזוניש, היא חיה מבחינה רוחנית שנים ארוכות. והלכה ראיתי ממנו, שאם אדם מסתובב עם פרצוף חמוץ, ומצער בזה את בני אדם, אז אם היה בית דין, היו נותנים לו מלכות. כי הוא פשוט מאוד גורם צער לבני אדם. כלומר, לחוש את השני, זה היה אצלו א' ב' רציני. יש מכתב ממנו, שזה ציטטנו בראש אחד הפרקים, מה שכתבנו, אז החזוניש אומר, אותו מכתב, נהנה אני לשמח ולבות בני אדם. ומאוד חובתי להיזהר לגרום אי נעימות לבני אדם, אף לרגע אחת. וזה בזה הוא הצטיין בצורה מדהימה. מדהימה, והוא גם אמר כמה אדם נקרא יהודי, כמה שהוא עושה בשביל השני. ובכל אופן, הדוגמה המעניינת, סיפר לי אחד הרופאים של החזוניש, אדם לא דתי, שגר בחוף פיירברג, ברחוב אחד העם בתל אביב, אמר לי שהוא פעם שאל את החזוניש אם לקנות מכונית. כן. רופא, שיהיה לו מכונית. והחזוניש אמר לו לא לקנות. הוא אמר לי, כולנו, כל הרופאים החילונים מעולם, לא ביקשנו הסבר מהחזניש, ידענו שהוא האדם החכם בעולם, וידענו אם הוא אומר, אז זה ככה, זה כך צריך להיות. אז בכל אופן הוא סיפר שהוא לא קנה. אחרי חצי שנה הוא נקרא מהר לבוא לבני ברק, כי החזניש קיבל התקף לב. הוא מיד הלך למרוניות שיינקין, לקח מונית ונסע לבני ברק. ליד אלית היה פנצ'ר במונית, אז כמובן שהוא עזב את המונית, שילם לנהג את הכסף שרצה, שהיה צריך לשלם, וניסה לעצור מונית אחרת, מהר להגיע לפציינט שלו. ואכן החזניש, ואכן הוא עצר מכונית, והגיע לחזניש וטיפל בו. וטיפל בחזניש טיפול מה שהיה צריך לתת, ותוך כדי כך תמיד הוא אומר, היינו מספרים לו כל מה שעבר עלינו ועוד ועוד. ותוך כדי כך הוא מספר לו מה שלא פנצ'ר במכונית, היה במונית והיה צריך לעזוב אותה ועוד ועוד. ואז החזניש בכל חולשתו אומר לו, אתה עכשיו מבין מה הייתה, כן, כך הוא שאל אותו, ואם זו היה המכונית שלך, מה הייתה עושה כשיש פתאום פנצ'ר? הוא אמר, פתאום, במה הפירוש, הייתי צריך לדאוג לקרר, לשים את המכונית בצד, לדאוג שיקחו אותה, ואז כל הזמן הרואה היה הפציינט שלך מחכה, שאל אותו החזניש, אתה רואה למה לא ראה רופא אסור שיהיה לו מכונית? ואתה זכר את השיחה לפני חודשים ארוכים, כי אם אתה יכול על די שתהיה לך מכונית קצת תאחר אצל פציינט, אתה כבר בבעיה. זאת אומרת, זה כאן נקודות קטנטנות כאלו, שמראים את האדם הגדול והענק, הוא לפי מה שהוא מתנהג עם אנשים פשוטים. הוא ביקש פעם איזה אברך שילך לעשות חסד עם מישהו, עם אישה חולנית. אמר לו, אני לא יכול, כבוד הרב, היום יש לי יורצייט, ואני צריך לבוא לפני העמוד ולהתפעל מנחה, אז אני לא יכול ללכת לעזור לאישה הזאת. אז הוא אמר לו, מה זה עניין לעמוד ולהתפעל לפני עמוד מנחה, ללמן אילוי נשמה? אילוי נשמה גדול יותר זה אם תעשה חסד עם אישה חולנית. כלומר, הוא בדק את הצורות, הכל לפי מה שאני יכול להיטיב לבני אדם. נזכרתי פה בסיפור שפגשתי איזה קומוניסט,
כן,
שהכיר את החזניש. זה היה באחד ההפגנות בבני ברק, באותה תקופה שאספתי את החומר. אז אותו אדם בהפגנה שהוא הפגין, זה היה נגד בית ההסתדרות בבני ברק, מי שזוכר את הבניין ההוא שהיה בניין ההסתדרות. אז אותו אמר, אם החזניש היה חי לא הייתם מפגינים בצורה כזאת. שאלנו אותו, מה לך ולחזניש? מה זאת אומרת? החזניש היה החבר הכי טוב שלי. זה אגב דבר מדהים ומעניין, כל האנשים, מן הדתיים ביותר עד חילונים שאיתם דיברתי על הקשר בחזוניש, כולם היו אומרים לי אותו דבר, החזוניש היה חבר שלי. הוא נתן לכל אדם ואדם, לא חשוב רמתו, אם הוא תמיד חכם, אם הוא יהודי פשוט ואפילו חילוני, להרגשה שהוא חבר שלו. זאת הייתה הרגשה שהוא הקרין במסגרת הזה לעשות שבן אדם ירגישו נוח. אז קיצור, הלכתי לדבר איתו, שאלתי מה לך ולחזוניש, הוא אמר, מה זאת אומרת? הוא הציל את החיים שלי. הוא אמר לו, מה פירוש? אני עובד באלכסנדר יערי, קראו לו, ככה אני זוכר. אני עובד בבית ההסתדרות, ואני גר בשיכון ההסתדרות, והחזון איש הרבה פעמים היה מטייל, לפנות בוקר ועם תלמיד, ויום יום הייתי ככה מנענה לו בראש, הוא אומר לו שלום, בונה לי שלום, והולכים הלאה. זה היה מעניין. יום אחד החזון איש אומר לי שאני אפסיק לעשן. זה לא טוב בשלך לעשן. אז... והוא אומר לי, טוב, אני לרבנים יותר חשובים לא שמעתי מחיי, הפכתי לקומוניסט, אשמע לא פתאום, אבל אחר זמן מה, עברו כמה חודשים, וחליתי, שלקחו אותי לאסף הרופא, ושם הפרופסור, אני ברגע זה לא זוכר את שמו, הפרופסור אומר לי שגילו שיש לי הרעלה של ניקוטין. אז אני מאוד התרגשתי, שאל אותי, מה אתה מתרגש? אומר לו, כי החזוני שהרב הזה בבני ברק אמר לי שלא אשן, כי לאשן זה יזיק לי. אז הפרופסור אמר, את זה אני מוכרח למצוא לראות האדם הזה שבדיאגנוזה חיצונית מהמסע שאתה מורעל ניקוטין. טוב, מה היה עם הפרופסור החזוני שאינני יודע, אבל אחרי זמן מה הוא עבר טיפולים, עבר ניתוח, הוא עברי. וכשפגש את החזיש פעם בדרך, אמר לו, הרב, בגללך ניצלו חיי. אז החזיש חייך ואמר לו, אל תתחיל לעשן שוב, סיגריה אחת מדי פעם בפעם לא יזיק לך. כלומר, פה זה כבר לאדם שלא שייך אליו בכלל, גם כי לתות לו חסד כשהוא הרגיש שהסיגריות מזיקות לו, מלבד המויפס שיש בדבר, יש גם כן פה את האנושי, את התחושה להרגיש את השני. וככה זה היה בכל אופן ללא סוף סיפורים שישנם עליו, שחלק מהם נזכרתי בו עכשיו תוך כדי דיבור. אבל גם הלימוד התורה שלו, אם אני אזכיר משהו, סיפר לי רב ניסים קרליץ בזמנו, שלחזון איש בגלל מחלתו הייתה תקופה שהיה אסור לו לדבר.
כן.
למעלה מחודש שלו פצע את פיו כזה מזיק ללב, כזה לב חלש היה לו. הוא לבד כותב מקום מסוים שכל לימוד התורה שלו היה מתוך מסירות נפש שלא תתואר. ואז יום אחד הוא רמז לרב ניסים קרליץ שהיה בחדרו, והוא בעצמו סיפר לי את זה, לקחת נייר ועט. ולקח את הנייר ואת העט ואמר לו מילה אחת. כי הוא הרגיש בכוחותיו שמילה אחת יוכל לדבר. למחרת שהוא בא אליו, שוב הוא אמר לקח את הנייר, הוסיף מילה. וכך הוא כתב במשך חודש שלם, כל יום מילה אחת, שטיקל תוירה שלם, כן? שנכנס לספר כמות שהוא. כלומר, כל יום היה מערער בדבר, מילה אחת, וכך הוא בנה קטע תורה שלם. כלומר, לימוד מהם כמו סיפר לי, האב בית דין ברמת גן, הרב שמעון יוזיק עליו השלום,
כן.
שפעם כשהוא היה ילד שואה וחזון איש טיפל בו, הוא נסע, שלח אותו ללמוד ישיבת חברון. ביום אחד הוא מקבל מכתב מהחזון איש, החזון איש כותב לו מה שלומך, מה זה, ולמה הוא לא כותב לו דברי תורה. הוא אמר לי, אני צעיר, בחור בן 17-18, התביישתי, אבל בסוף שלחתי לו דבר תורה. עובר חודש, ושאני ביקשתי שהרב החזון איש יכתוב לי מה הוא אומר לדבר תורה הזה. עובר חודש, והוא לא עונה, אחד העסקנים בירושלים נסע בדיוק לבני ברק אל החזון איש, אז אמר לו אותו, אמר לו רב שמעון יוזיק, אמר לו, תראה, תשאל אותו למה הוא לא עונה לי, כי הוא הכיר את אותו עסקן. הוא הגיע אל החזון איש, הוא שואל את החזון איש, שמעון שואל למה הוא לא מקבל תשובה על המכתב. אז הוא אמר לו, תגיד לשמעון שעוד לא גמרתי לחשוב על דברי התורה שהוא כתב לי. טוב, עובר עוד חודש, ועדיין לא עונה. אותו עסקן, רב זורח שפירה, שנסע באופן קבוע לבני ברק, נסע עוד הפעם אליו. שוב שאל אותו, שמעון שואל, אומר, תגיד לשמעון שעוד לא גמרתי לחשוב על הדברים שהוא העלה במכתב שלו. אז הוא כבר שאל, מה השיעור? כמה זמן? אז החזון איש אמר לו, תגיד לשמעון, שיום יום אני חושב על הדברים שהוא כתב. מה השיעור אצלי? עד שאני מתעייף מלחשוב על העניין. אחרי 3 חודשים הוא ענה לו, דברי תשובה במתויים פורסמו בהוצאה פוסקים. עד כדי כך, מדברים קטנים שמתגלה את העומק העיון שלו, ועד כמה הוא ישב ולמד בצורה שלא תתואר. טוב, בתחום הרפואה אנחנו יודעים שהוא בכלל לא היה דבר פלא, הוא לבד אמר...
רק לקרוא את פרקי אמונת, אתה...
לא שומע.
לקרוא את פרקי אמונת, הפרק הראשון, כבר אפשר להבין עד כמה הוא היה...
כן, אבל השנה לענות בשאלות ברפואה,
כן.
שהוא היה ממש היה גדול, והוא לבד טען... שמיום שהוא עונה בדברים הללו, אין לו, לא הייתה לו טעות מעולם. זה אמר לי, סיפר לי אז לורן, שהוא אמר לו את זה מפורשות, שמיום שענה על הדברים הללו של רפואה, לא הייתה לו טעות מעולם. וזה יש באמת סיפורים מדהימים, שרופאים גדולים בעצמם סיפרו לי עליהם. שבו בא לידי גילוי הדבר הזה. סיפר לי פרופסור הרניק, רופא נשים בתל אביב, שאישה באה אליו, הייתה איזה בעיה... ניתוח פנימי, גניקולוגי, שהוא טען שאי אפשר לנתח. אמר לה, אבל החזון איש אמר לי לבוא אליך. אז מה, אני לא יודע מה זה חזון איש, אני לא יודע על מה את מדברת. אז סיפר לי אותו פרופסור, שהוא שאל את דוקטור פריי, מי זה חזון איש? כי החזון איש, הדוקטור פריי היה הרופא של החזון איש, אחד הרופאים. הוא אמר לו, מה, אתה לא יודע מי זה, אתה חייב מיד לנסוע אליו, אם הוא קורא לך, החזון איש קרא לו. טוב, הוא בא אל החזון איש, הוא מספר לי, הוא בעצמו סיפר לי, והחזון איש שואל אותו, למה הוא לא מנתח את האישה? למה אתה לא מנתח אותה? הוא רצה ללבוש כיפה, החזון איש אמר לו, זה לא חשוב. בקיצור, לגופו של עניין, אז הוא ביקש, החזון איש ביקש ממנו, הוא הסביר לו שהוא לא יכול לנתח, זה לא ניתן לנתח, אי אפשר להגיע לשם, לאותו מקום, אינני יודע בדיוק. אז החזון איש אמר לו, אולי הוא יכול לצייר לו את המקום. אז מה אני חשבתי, מה הוא יודע? לקחתי נייר וקווים גסים ציירתי את מקום הרחם, את כל המקום שבו שהיה צריך לעבור הניתוח. והחזון איש אומר, לקח את הנייר, מסתכל ומסתכל ומסתכל, ובסוף אומר לו, אפשר להגיע למקום הזה מכאן, ומראה את על האצבע מאיזה צעד בחלק הגוף אפשר להגיע לשם. הרופא היקי הזה אומר לי, בהתפעלות, הוא אומר לי, הלו, האדם הזה מעולם לא למד רפואה, איך הוא ידע? והוא אכן ניתח את האישה הזאת. אולם האישה, איך אומרים, הרופא הצליח, הניתוח הצליח, אבל היא הגיעה למצב של כסיסה. כשיצא לבעל ואמר לו בחוץ, המצב הוא קשה והיא, אני מוכרח לומר, זה שעותי האחרונות, אז הוא תופך לי על השכר, אומר, אל תדאג, היא תברי. למחרת חזרתי לבית חולים, האחות אמרו לי, חיות אמרו לי, שאכן היא התעשה בלילה. ושאלתי אותו, איך ידעת? מחזרי שאמר לי שהיא תברי. אז אני שאלתי את הדוקטור, מה אתה אומר על זה? התחיל להתפתל, התחיל לדבר על טלפתיה, וכל מיני דברים, אמרתי, האישה הייתה מורדמת, איזה טלפתיה. טוב, הוא לא ידע מה לענות על זה, אבל זה הסיפור, שמעתי אותו אותנטי, אותנטי מרופא, שאז היה מהרופאים החשובים בתל אביב. וככה ישנם מסביב לזה סיפורים רבים, שבו הייתה הזדמנות לדור ולתורה לבוא לראות מה זה כוח התורה. אני זוכר, אני הייתי בירושלים כשנפטר, אבל סיפרו לי אחר כך, גם זה סיפר לי מישהו שישב וציפו לצל רופא חילוני בבני ברק, ופתאום הודיעו שחזניש נפטר. אז הרופא החילוני אמר, מה? גם אנשים כאלו מתים? זה היה בשבילו שוק. עד כדי כך היה יהודי שבעצם לא עשה כלום כל ימי חייו, מלבד לשבת, ללמוד, ללמוד וללמוד, וככה הייתה ההשפעה האדירה שלו על כל הדר. זה גם סיפר לי רב שלמה קרליץ, סיפר לי שהוא נסע פעם באוטובוס בחיפה, ולידו ישב יהודי חילוני, וכל מה שואל אותו, הם כבר הגיעו לבני ברק. אז הוא אומר לו, מה קרה? הוא לא עונה לו. כשהגיעו, הוא אמר לו, הנה, זה הגבול של בני ברק. כשהגיעו לגבול של בני ברק, הוא לבש כיפה. האוטובוס נסע לתל אביב. זה היה כמה, 5 שנים אחרי פטירתו של חזוניש. היהודי הזה מתוך הערצה לחזוניש, כשעברו ליד בני ברק, הוא לבש את הכיפה. כלומר, כוח התורה נובע מעצם לימודה בצורה החריפה ביותר. יש, אם יש זמן, נזמן לספר עוד סיפור קצרצר.
כן, ודאי, כן.
מה?
כן, ודאי, בטח.
סיפור קצרצר, כשאני ישבתי בוועדה ודנו, אז רב שלמה קיברמן, עליו השלום, לא רצה לספר סיפורים ממה שיש לו לספר לחזוניש. ואני באתי לוועדה, ישבו שם שלמה כהן, רב שלמה קרליץ ועוד, ובאתי ואמרתי להם, רב שלמה לא רוצה לספר. ובסוף הם לחצו עליו, והוא אמר שהוא יספר. אחר כך, כשבאתי לישיבה, אז רבי יינקל אדלשטיין, שאז למד בישיבה, אמר לי, תגיד לי, את הסיפור הזה הוא שיפר לך? אני חושב שזה היה רבי יינקל אדלשטיין.
כן.
אז הוא לא, אומר, תראה, תגיד לו שלא יעשה חומות ושיספר לך. בקיצור, הסיפור הוא כזה. הייתה אישה אחת שחזוני שלח אותה לאמריקה, הייתה לה מחלת דם, היא הייתה בהיריון, שלח אותה לבולטימור, נדמה לי, ששם בבית חולים שיטפלו בה ושיתלד. מה שקרה, שהגיע מברק מן הרב, רב שוואב נדמה לי, הגיע מברק לביתו של החזוניש, שזה יהיה חילול השם גדול. הרופאים אומרים שאם האישה לא תפיל את ולדה, היא תמות, והיא לא רוצה, כי החזוניש אמר, בשום אופן לא להפיל ושרופאים יטפלו בה. ואומר, אני בדיוק הייתי אצל החזוניש, אמר לי רב שלמה קיברמן, וכשהגיע המברק הזה, אז החזוניש אמר, בוא נלמד בהלכות תומת לידה, נלמד האם אישה כזאת, שיש לה מחלת דם כזאת, נברר מתוך ההלכה, אולי יצא לנו אם היא יכולה ללדת או לא יכולה ללדת. הם ישבו והתעמקו בסוגיה, ועל פי ההלכה יצא להם שאישה כזאת, עם סוג דם כזה, יכולה ללדת ללא כל סכנה. החזוניש אמר, בזכותה התבררה לנו סוגיה. אני מקנה לה את זכות התורה הזה, תשלח מברק לאמריקה מזל טוב.
וואו.
והאישה הזאת אכן ילדה למזל טוב, והרב שוואב הגיע לארץ לבוא לראות את התופעה הזאת, כי הוא טען שחילו לשם, איזה רב אומר, איזה שיהיה חזוני, שלא יודע מה זה, אבל זה כבר גירה אותו לבוא. כן. הוא הגיע לפונביש, דיבר שם עם רבשר ברממן ואחרים, עד שהגיע אל לוז הסיפור. והמעניין הוא שהרופאים שם בית חולים, כל כך התפעלו מהדבר שביקשו מנהיו בשוכנעים שחזוני של רופא, הם רוצים לראות תמונה של דוקטור חזנוביץ', שביא להם תמונה של דוקטור חזנוביץ'. בכל אופן, זה כאן דוגמה של כוח התורה שחזניש הועילה לו גם כן לרפואה, ויש לזה סיפורים לאין סוף את היכולת שלו ובדבד כוח התפילה שלו לדברים הללו, אלא גם כן את הידיעה, הניתוח, המוח ידוע המפורסם שהוא הורה לפרופסור אשכנזי איך לנתח, והצילום אפילו של הציור כבר הופיע, וסיפר לי מרצה בתנועת ערכים שהוא דיבר לפני טייסים, אחד הטייסים המפורסמים, שלמד, הוא סיפר את הסיפור הזה, קם אותו טייס, אני למדתי נוירולוגיה אצל פרופסור אשכנזי, והוא היה מספר לנו את הסיפור, איך החזון איש, בניתוח שלא ידע איך לבצע אותו, איך לבצע את הניתוח בניתוח מוח. כלומר, מדובר פה כאן בדוגמה מפלאה של, של כוח התורה שהתגלה לנו, ושהיא מיוחד במינו, וכמו שהרמו ששמפת הגדיר במאמר בפטירה אחרי החזון איש,
כן.
שפשוט מאוד זה היה חיוך של ההשגוחה בתוך ההסתר פונים, שנדע עד כמה שהתורה היא אמת, ועד כמה היא אילאית, ועד כמה בעצם הפוך בה והפוך בה דקולה בה, כשחזון איש היה הסמל למציאות הזאת.
הרב מיישי גרינק, תודה רבה לך.
שלום, שלום.
שלום, תודה
טוב.
רבה.
כל טוב.
כל טוב.
בואו נשמע את השיר קיילי אטו ודקו, שיר של חב"ד. שהיה אהוב על משה גרילק, האם הוא היה אצל האדמו"ר מחב"ד או לא אצל האדמו"ר מחב"ד. לי הוא סיפר שהוא היה באחת הנסיעות שלו לדרום אמריקה, הוא עבר דרך ניו יורק, הוא היה אצל האדמו"ר מלובביץ'. אז בואו נשמע את הקיילי אטו ודקו של חב"ד. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה ליעל צייטלין על ההפקה, תודה לפסח בגד עם הסבלנות ששמע את כל הרעיונות, את כל הדברים. לילה טוב, ונפגש בשבוע הבא לבשורות טובות.